כל חי אונליין 93fm.co.il. התוכנית ידיד נפש משודרת הלילה בשידור חוזר. ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן נשאר רדיו ותיק רב יוסי אייזנטל ורב דוד קליגר, שבזכותם קולות השידור מגיעים עליכם. מאזינים יקרים, אנחנו עדיין נמצאים ביום ה-21 של המלחמה. אבל דיברנו ודיברנו הרבה על כל נושא המלחמה, ועכשיו הגיע הזמן קצת לחזור ולהתכונן לשגרה. לשגרה של יציאה או אי יציאה לבין הזמנים, תלוי מה שגדולי הדור יראו לנו, אבל ודאי שלאחר מכן תהיה התחלה חדשה. התחלה של ילדים שיעלו לכיתות א', בחורים שיכנסו לישיבה קטנה, בחורים שיכנסו לישיבה גדולה, ועוד כל מיני התחלות של כל מיני אנשים, כי אנחנו מתחילים שנה. אני מבקש, מאזינים יקרים, להקריא לכם פרקים נבחרים מיומנו של אברהם דוד דוידזון. וכדי שתזכרו את שמי, ראשי התיבות של שמי הם האותיות ADD, אברהם דוד דוידסון. כיתה א'. בחיים לא אשכח את ההרגשה של היום הראשון בכיתה א', כי הייתי הכי גדול בכיתה. הבנתם נכון, הושארתי בגן 3 שנים, כי התקשיתי בקריאה. הייתה לי מורה שקידמה אותי, אבל בכל זאת הגעתי לכיתה א', הכי גדול בגיל, אבל הכי חלש בקריאה. המתיקות של היום הראשון התפוגגה במהירות. זה היה כשהרבה בכיתה נתן לי לקרוא פסוק בחומש בראשית. כמו לכל הילדים, אך אני נתקעתי שוב ושוב. מנסה להתרכז באותיות הגדולות שהפכו לגוש שחור ומאיים. הילדים מאחוריי, ובעצם כל הכיתה, התחילה לצחוק. ואני הרגשתי לראשונה את ההרגשה שכלל אינה מתאימה לילד בכיתה א', הלוואי והאדמה תפתח את פיה ותבלע אותי. וואי, איזה בושות. חזרתי הביתה פגוע עד עמקי נשמתי, בוכה ומיילל, לא רוצה ללכת יותר לחיידר. אמא קיבלה אותי בחיבוק, היא ידעה וחששה מהרגע המביך הזה, שהיה רק עניין של זמן עד שהוא יגיע. והנה הוא הגיע, ובגדול. למחרת היום נשארתי בבית. לאמא לא היה לב לשלוח אותי לחיידר. עבר יום ועוד יום, והנה אני ניצב בכניסה לכיתה. כן, כן, ביחד עם אמא. מנסה להתנגד, אבל הרבי מאיץ בי, בוא חמוד, תיכנס. שוב אני בדלת, ו30 זוגות עיניים מסתכלות עליי. הרגשתי שהלב הקטן שלי מתפוצץ. עוד רגע, וכולם מתגלגלים מצחוק. בהפסקה לא הפסיקו להציק לי. כל הזמן התלחששויות מאחורי גבי. אתה יודע למה הוא הכי גדול בכיתה? כי הוא נשאר בגן 3 שנים. כיתה ד'. איזה כיף, מתחילים ללמוד גמרא, הכרזתי בקול גדול. וואו, אני כבר ממש גדול. היום מתחיל ללמוד גמרא כמו אבא. כן, אהיה ממש כמו מוישי אחי הגדול הלומד בישיבה גדולה. ההתרגשות נבטא אותי כל הלילה, כמעט לא עצמתי עין. בבוקר, השכם, הגעתי לכיתה, תפסתי מקום בשולחן הראשון, ממש הכי קרוב לרבה. דאגתי גם לתפוס מקום לחבר הכי טוב שלי. החבר שאיתו אני מסתדר, הוא אף פעם לא צוחק עליי, הוא תמיד מגן עליי. השיעור התחיל, והרבה קרא את המשנה. משנה קלה בסך הכל. המשנה דיברה על אדם שמצא וידע באיזה מקרה היא שלו, ובאיזה מקרה הוא חייב להכריז. אני זוכר שנהניתי מכל רגע. ואז הוא התחיל לקרוא את הגמרא. היו שם שאלות וראיות ודחיות ומסקנות ופרחות ועוד כל מיני מילים שלא הבנתי מה הקשר בין אחד לשני. חזרתי הביתה מצוברח. אבא הסתער עליי. נו, איך היה היום? בסדר, עניתי חלושות והתחלתי לבכות. למה אתה בוכה מותק? ואני משתנק, כי לא הבנתי כלום מהגמרא. כל הילדים שאלו שאלות והתווכחו עם הרבה, ואני לא הבנתי כלום. הכל מבולבל לי בראש, אבא. כנראה שהיית מאוד עייף. היום תישן מוקדם, ובעזרת השם, מחר תבין. אבל האמת, שאף יום לא הבנתי. עד שהבנתי את השאלה, כולם כבר היו כמה שלבים אחריי. כיתה זין. השנה אני אחגוג בר מצווה. הכנתי את עצמי כמו שצריך. קריאת התורה, הפטרה, ואפילו על הדרשה של הבר מצווה חזרתי עשרות פעמים. זו הייתה שנה עמוסה במיוחד. ידעתי שהתעודה של כיתה זין היא הקובעת לישיבה קטנה. השנה אני חייב להצליח, אמרתי לעצמי. הצמידו לי מורה פרטי. הוא עבד איתי יום יום. אחרי הלימודים, כן. כולם היו ניגשים לשחק, לנסוע באופניים, ברולרים, ואני, הדפוק של הכיתה, חייב להמשיך מהחיידר למורה הפרטי. אבל התרגלתי כבר, אני לא כמו כולם. המזל הגדול שלי שבבר מצווה, איך שהתחלתי את הדרשה, כולם התחילו לשיר, וכך התפטרתי גם מהמבוכה הזאת. כיתה ח' הרבי נכנס לכיתה והכריז שלום בחורים זהו, כיתה ח' זה כבר לא צחוק השנה היא השנה האחרונה בחיידר מבחנים לישיבות קטנות שנה רצינית צריך להשקיע בשיא הרצינות צמרמורת חלפה בגבי האמת שראיתי גם את דודי ומוישי התלמידים הכי חזקים בכיתה שהם נבהלים חשבתי לעצמי, אם הם חוששים, הכי טובים בכיתה, אני הדפוק של הכיתה, מה אני אגיד? אבל לא נורא, כבר התרגלתי לעובדה שאני כבשה שחורה, הילד החלש ביותר בכיתה, הילד שממנו כבר לא יצא כלום. זה לא שחשבתי את זה לבד. הרבה פעמים שמעתי מהמלמדים שלי את המשפט, מה יצא ממך? אתה חייב להשתדל יותר. אבל אני, בליבי פנימה, ידעתי שזהו, אני אבוד. ישיבה קטנה. לישיבה קטנה התקבלתי רק בזכות שיש ישיבות שמסכימות לקבל בחורים כמוני. הראש ישיבה דיבר איתי בתחילה על משחקים שאני אוהב לשחק, הוא שאל כל מיני שאלות כמו מה אבא עושה, מה אמא עושה, כמה אחים יש לך, ובכל השאלות האלה עניתי נפלא, כי אני ילד מאוד חברותי. כשהוא התחיל לשאול שאלות בגמרה? הסמקתי מבושה, הכל התערבב לי בראש, לא הבנתי אפילו מה הוא שואל, לענות? בכלל לא היה במחשבה שלי. ובכל זאת, התקבלתי, כי זה ישיבה כזאת שמקבלים בחורים כמוני. סיימתי איכשהו את הישיבה קטנה. ההורים הנפלאים שלי השקיעו בי עשרות אלפי שקלים במורים פרטיים כדי שאצליח. נתנו לי המון אהבה, ובכל זאת הסתכלתי על עצמי וידעתי שכל היחס שלהם אליי נובע מרחמים. ידעתי שבפנים הלב הם יודעים שאני דפוק, וגם אני חשבתי ככה. הם רק מראים לי כאילו אני בסדר. ישיבה גדולה, שיעור ג'. עשיתי משהו חמור, אני לא רוצה לפרט. ככה זה כשמשעמם לך ויש עוד כמה חברים במצב שלך וגם להם משעמם. נקראתי לחדרו של המשגיח והוא דיבר איתי יפה, אבל הבהיר לי שלא אוכל להמשיך ללמוד בישיבה. בלית ברירה נזרקתי לרחוב והפכתי למה שמכונה נער נושר. הוריי היו שבורים, הם כל כך ניסו, השקיעו בכספים, אהבה ומה לא, אבל אני, עמוקי גורל, התחלתי שלב נוסף בחיי, החיים שברחוב. ער בלילות, ישן בימים, מאבד עוד נכס רוחני ועוד אחד. ואז, יום אחד, תפס אותי איש טוב. כן, יש ארגון כזה שאוסף בחורים בלילות מהרחובות. הוא הזמין אותי לקפה והחל לדבר איתי. אני שיתפתי פעולה, כי מטבעי אני בחור חברותי. ואז הוא שאל אותי את השאלה ששינתה את חיי. תגיד לי, עשו לך פעם אבחון מסודר? אבחון? מסודר? מה זאת אומרת אבחון? אני בריא, מה אבחון? אוקיי, מחר תבוא אליי למשרד, נעשה טובה. טובה? אתה מתכוון נעשה טובה למישהו? לא, 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 אנחנו נעשה אבחון טובה. לא הבנתי מה הוא רוצה, אבל אתם יודעים, אין לי משהו אחר לעשות מחר בשעה 4, אז שיהיה טובה. בסך הכל, האברכצ'יק הזה נחמד, נזרום איתו. האבחון הסתיים, והובחנתי ממש כמו ראשי התיבות שלי, ADD, אברהם דוד דוידסון. מסתבר שאני סובל מהפרעת קשב וריכוז חמורה שהרסה את כל חיי. כיום, כן, כן, תשמעו טוב. כיום, אני בעצמי אברך השוקד על תלמודי. נכון, נוטל כל יום 40 מיליגרם של ריטלין, אבל נחשב לאחד האברכים הרציניים בכולל. כתבתי את היומן הזה בכדי להציל כמה שיותר ילדים שנמצאים במצב כמו שאני הייתי. חשוב לי להדגיש להורים את הסבל שאני עברתי ואת הפתרון הקל יחסית שנמצא עבורי. הורים יקרים, אני קורא לכם, אל תיתנו לילדים שלכם לעבור את מסכת האיסורים שאני עברתי. כי עד היום, למרות הכל, למרות ההצלחה, אני עדיין פצוע. מאזינים יקרים, מצמרר, מצמרר, מצמרר. היום נעסוק בתחום הזה בעזרתו של דוקטור עודד פוזננסקי, מומחה לרפואת ילדים, רופא בכיר במחלקה לרפואה דחופה בבית חולים שניידר, ובעל הכשרה ספציפית בנושא של הפרעות קשב וריכוז. לילה טוב, דוקטור פוזננסקי.
לילה טוב, אני חייב להגיד לך משהו, שמעתי ממש פעור פה את מה שקראת, זה מאוד מאוד יפה, אבל אני חייב להגיד לך שזה פשוט, זה מזכיר לי פרצופים, זה מזכיר לי שמות, זה כל כך נכון וזה כל כך קרוב למציאות, וזה כל כך שכיח, וזה מה שמצמרר בעניין, זה פשוט זה.
אני מבין, ואני רואה את פניך, מאזינים לא, אבל אני רואה שאתה בפניך, בעיניך, רואה את הילדים החמודים הקטנים שבאים אליך, ואתה יודע שמה שאני קראתי, אתה כרופא רואה את זה יום-יום, ולא אחד, אלא עשרות.
קטנים כגדולים.
קטנים כגדולים.
אני רואה אותם בכל השלבים האלה שתיארת, אני ממש, עכשיו עשית לי סדר בכל הדברים של ישיבה קטנה וגדולה, עכשיו החכמתי גם אני בצורה משמעותית, אבל אני רואה אותם ממש בכל המדרג
בכל
הזה,
הרצף
בכל
הזה.
השלבים האלה.
אז היום אנחנו נזמין את המאזינים שלנו עכשיו להתקשר, להתייעץ. הורים יקרים, אם יש לכם חשש הכי קטן, שאלה בנושא, האם הילד כבר הובחן? אתם בעד ריטלין, נגד ריטלין, בלבלו אתכם, היום יש לכם את ההזדמנות לדבר עם אחד מבחירי הרופאים בנושא של קשב וריכוז. אני מכיר את דוקטור פוזננסקי הרבה שנים, הוא אחד האנשים הטובים ביותר והרופאים הטובים ביותר, הוא מומחה גדול בתחום, אז אנא נצלו את ההזדמנות, 03-618-4291, 03-618-4291, תוכלו גם לשאול שלא דרך הפקס ב-03-616-4477, 03-616-4477, וכן להיכנס לאתר של רדיו קול חי, יש שם חלונית שנקראת הודעה לשידור, אתם כותבים שם, אני מקבל את זה על המחשב, ומקריא את השאלה, והרופא נתן את הזמן שלו, במקום ללכת לישון, נתן את הזמן שלו בשעתיים הקרובות, לענות, לעזור, כי מי כדוקטור פוזננסקי, וכמוני שמטפל בבחורים כאלה, אני מטפל בהם בקצה הרצף שהם כבר עם בעיות נפשיות, כי כל החיים לא הלך להם. בוא נתפוס את זה כמה שיותר מוקדם, יש לנו את ההזדמנות, בוא נעשה את זה, ודוקטור פוזננסקי, השאלה הראשונה. שאלת המיליון דולר שכולם שואלים. איפה היו הפרעות קשב וריכוז לפני 100 שנה? זה המצאה של הדור שלנו?
היו מלפני 100 שנה, והיו גם, כנראה גם מלפני 1,000 שנה. אני לא מתחייב על יותר מ-1,000 שנה. אתה יודע למה? כי היה מי שהיה שאמר שהפרעת קשב היא לא הפרעה בכלל. אני ממש לא אוהב לקרוא להפרעה, אגב, אני לא קורא לזה הפרעה. בעיניי זה מצב, זו תכונה אנושית, כלשהי. אני לא חושב שהיא הפרעה, משום שברגע שאתה מכיר את הילדים שיש להם הפרעת קשב, הדבר האחרון שאתה מוכן להגיד עליהם זה שיש להם הפרעה. הם ילדים מקסימים, הם ילדים עם קסם אישי, הם חמודים שבא לך רק לנשק אותם, ובדרך כלל גם מוכשרים מאוד, כך שהפרעה זה ממש לא. למה אמרתי 2000 שנה? כי כנראה שהציידים לפני 2000 שנה, שהייתה להם הפרעת קשב, זה כבר היה יתרון ולא חיסרון. כשאתה צייד, אתה יודע, אז אתה צריך לשמוע כל הלב.
כן. כן, תגיד לי, דוקטור פוזננסקי, שאתה, אני קצת ככה, אתה יודע, אצלנו בעולם הפסיכיאטרי, שמדברים ברמה של הפרעה, זה ברמה שזה מפריע לך. הפרעה כפייתית, זה רמה של כפייתיות שמפריע לבן אדם. אני חושב שילד שיש לו בעיה של קשב וריכוז, זה משהו שמאוד מאוד מפריע את החיים שלו, ונדבר על זה בהמשך, אבל אנחנו מיד יוצאים לפרסומות, כי אנחנו כבר חרגנו ב-4 דקות, ומיד שווים.
התוכנית ידיד נפש משודרת הלילה בשידור חוזר.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום עם העורך הנכבד שלנו דוקטור עודד פוזננסקי, מומחה להפרעות קשב וריכוז. בין יתר, בין שלל התפקידים שלו, הוא מומחה לרפואה דחופה בבית חולים שניידר, והיום הוא יעסוק איתנו בנושא של קשב וריכוז, ולילה טוב למאזין הראשון.
לילה טוב.
לילה טוב.
כן, אני מדברת מאזור מרכז, ממש תודה, תוכנית חשובה מאוד, אני מרגישה שיש הרבה בלבול, גם אצל ההורים וגם בתחום של תלמוד תורה ובית ספר. אני מלא 4 ילדים, וילד הבחור הוא בן 11, עולה לכיתוביו.
כן.
הוא הובחן בגיל 5 כקושי בביסות חושים, יש לו בעיה של רגישות בגוף, בראייה.
לקות סנסורית?
לקות סנסורית, כן, וזה משהו משותף גם לאחיות שלו. יש לנו במשפחה בני דודים עם הפרעת קשב וריכוז היפראקטיביות, אבל, ויש לי ילדה אחת מובחנת עולה לכיתה ד' בהפרעה מוסחות ניכרת, אבל פסיבית.
ברשותך המאזינה, כיוון שהמאזינים שלנו לא מכירים את כל ההגדרות האלה, אז אני אנסה רק להסביר למאזינים. לקות סנסורית זה בעיה תחושתית של ויסות של התחושה, כשנוגעים באלו הוא יכול או לא להרגיש את זה, צריכים לגעת בו מאוד חזק, או הוא מרגיש את זה אפילו בליטוף קל, הוא מרגיש עקצוץ, משהו שהוא מאוד לא נעים, זה לקות סנסורית. ומוסחות, כוונה שהילד או המבוגר, כל דבר, כל חיצוני, מסיח אותו מהנושא העיקרי, זה נקרא מוסחות, שיהיה לנו ככה קצת הבנה במילים שאת מדברת, אבל בבקשה תמשיכי.
אצל הילדים שלנו זה התבטא שהבן הבכור הוא, וגם שאר הבנות, יש להם את הקטע של ניסות חושים, אבל הצד של רגישות מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת שהם יכולים לפרש גם קשר חברתי בצורה לא נכונה, זאת אומרת שאם חבר בא בתלמוד תורה ונותן כאילו מכה חברתית, חברותית של בוא לשחק, אז הוא יפרש את זה כמכות שמכים אותו, שזה מאוד כואב. או צעקות יותר מדי חזקות, אז זה נסיח אותה מדעתם. במקרה של הילדה שלי, אז היא קצת קצרת זיכרון לקראת סוף השיעורים, בסוף היום קשה לה לזכור את החומר. אם זה משעמם מדי, או זה כבר יפה מדי, אז היא לא יכולה לזכור. עכשיו, הילד שלנו אף פעם לא סבל מהפרעת קשב וריכוז, כמו שאנחנו מדברים על זה. זאת אומרת, הוא תמיד היה מצטיין בלימודים ומרוכז ומכין שיעורי בית כמו שצריך, ועבדו איתו הרבה בריפוי בעיסוק, וליוו אותו בכל מיני דרכים כדי ללמוד, ללמד אותו ארגון וסדר, ולהקפיד איתו מאוד על סדר יום, על דברים מאורגנים, והודיע למורש על שינויים, כי זה דברים שקשים לו, ואנחנו מאוד משתדלים בבית להקפיד על זה. מה שקרה זה שבכיתה ד' הוא עבר איזה פגיעה מהכיתה שלו. פגיעה רגשית ופיזית, זאת אומרת גם מכות וגם שצחקו עליו, וזו כיתה שבאמת כבר עשתה את זה לכמה ילדים, צערנו הרב, נכנסו כמה ילדים עם בעיות שבעצמם לא טופלו, ואז הם התנפלו על ילדים אחרים, וילדים באמת יכולים להיות מאוד אכזרים. אנחנו טיפלנו בו ברפוי באומנות, דרך מקום מוסדר, דרך בית ספר. כן. ועם כל זה, הוא עולה כבר לכיתה ו' והוא נשאר באותה כיתה ולדברה, אפילו שניסינו למצוא לו מסגרת חילופית. עם כל זה, הילד הפך פתאום לילד שמתפרץ הרבה, לילד שכבר לא רגוע, כבר לא שמח.
התפרצויות זעם?
התפרצויות זעם יכול להקות משהו, אף פעם לא היה מכה את הסביבה שלו, זאת אומרת את המשפחת האחיות שלו. הוא הרבה פחות רגוע מבחינת הסדר שהיה לו, שוכח דברים, לא מסדר את המערכת, הולך לישון מאוחר, קם מאוחר. מאוד לא מרוכז, אבל זה מאוד מבלבל אותנו, כי הוא אף פעם לא היה עם איזה קושי של לזכור חומר או לשבת בכיתה ולהיות מרוכז.
אני חושב שדוקטור פוזננסקי הבין את השאלה. אני רק לפני שדוקטור פוזננסקי אני מעביר אליו את המיקרופון, הייתי רוצה לשאול אותך, האם בנושא של הוויסות החושי אתם מכירים את השיטה של המסרקות ודחיקת קירות?
כן, העלו את זה כמה פעמים אצלנו, אבל אף פעם לא אמרו לנו לעבור להשתמש כבר בדרך הזאת.
הנושא של המסרקים האלה, בכל אופן, באחד המקרים שאני טיפלתי בי, דווקא במקרה של אדם מבוגר, מאוד עזר, והדחיקת קירות, למאזינים שלנו שלא מבינים מה מדובר, דחיקת קירות, פשוט עומדים כנגד הקיר ומנסים לדחוף אותו, מאוד עוזר. כמובן צריך להכיר את המגבלות של חולצות עם פסים והדברים שמאוד מאוד מפריעים להם, אבל אני חושב שלא זאת השאלה שלנו, אני רק רציתי ככה לבדוק איתך.
שאלה אם יש קשר גם באמת רגשי וגם אביסות חושים, יחד עם זה שילד יכול פתאום בגיל 11 לפתח הפרעה של קשב וריכוז.
אז בוא ניתן לדוקטור פוזננסקי לענות, בבקשה.
תודה.
מה שבעצם המאזינה מעלה זה נושא מאוד חשוב בהגדרה של הפרעת קשב. הפרעת קשב היא לא מחלה והיא לא מצב, והיא לא מצב בודד שיש בו סימפטום אחד וזהו. אלא זה מכלול של בעיות התנהגותיות שיכולות להיות שונות ומגוונות, והן באמת מתחילות מהפרעה בוויסות חושי, שאגב היום נחשבת לממש חלק בלתי נפרד מהפרעת קשב. זאת אומרת, יש ילדים שהפרעת הקשב שלהם מתבטאת אך ורק בהפרעה בוויסות חושי. אלה ילדים שנוגעים יותר מדי, או נוגעים פחות מדי, או שכל נגיעה עושה להם רע. הם לא יכולים ללבוש חולצה כזאת, ולא מחומר כזה, וג'ינס לא טוב להם, והאתיקטה, התגית של החולצה מפריעה להם, וזה מגרד להם, וכולי וכולי, וכך מתבטאת הפרעת הקשב שלהם. עד כדי כך שהיום יש דיווחים בעולם על כך שאולי יחליפו בכלל את השם של הפרעת הקשב, מהפרעת קשב להפרעה בוויסות, כי הקשב הוא רק אחד הדברים שאינם מבוסתים. ולכן מה שתיארת הוא בדיוק זה, תיארת בעצם הפרעה בוויסות. ההפרעה בוויסות יכולה להיות בתחום של ביגוד, יכולה להיות בתחום של נגיעה ממש בין אדם לחברו, ויכולה להיות בעיה בוויסות של רגש. שמח מדי, כועס מדי, מתפרץ מדי, לא מתאים את עצמו לסיטואציה, לא מתאים את עצמו למצב חברתי כזה או אחר. הכל ביחד, זה עוד הפרעת קשב. לא אחד ולא שניים, זה לא רק ילד שלא יכול לשבת בשיעור ולא להתרכז, אלא הרבה מאוד דברים, ובעיקר כשהם באים ביחד, אחד עם השני, משולבים זה בזה, אז באמת הבעיה היא קשה יותר, והיא גם קשה יותר להבחון, משום שפנים רבות לה.
וואו, זה ממש כאילו תיאור מדויק של הבן שלנו, אפילו לספר אותו במכונה או לגזור ציפורניים, זה הופך להיות ממש השתוללות, וזה גם הרבה מתבטא ברגש באמת, וקשה לו להביע את עצמו, ואם הוא כל דבר מפרש כאילו פוגעים בו, או כאילו הסתכלו עליו דווקא, או כאילו לפעמים זה אפילו כמו חרדות כאלה, שאתה כבר לא יודע לאן הילד מוביל את זה. ולא ידעתי שיש קשר לכל הדברים האלה מבחינה רגשית.
זה לא שיש קשר, זה ממש, הפרעת הקשב פה עוברת כחוט השני בין כל הסימפטומים האלה שתיארת. יש חדשות טובות ויש חדשות רעות, כמו בכל דבר בחיים. החדשות הטובות הן שהפרעת קשב מטופלת, נכון, בכל המישורים, הן תרופתית, ואנחנו בטח נדבר אחר כך קצת על טיפול תרופתי, שכולם כל כך פוחדים ממנו, והן טיפולים אחרים, טיפולים רגשיים, סוסים, רכיבה, שחייה ועוד ועוד ועוד. החלק של ההפרעה בוויסות התחושתי הוא פחות טפיל, כלומר, יותר קשה לטפל בהפרעה בוויסות החושי, כי יש לה גם ממד גופני, שבו יותר קשה לטפל, והטיפול התרופתי פחות טוב בשבילו, אם כי גם בתחום הזה יש הצלחות. יש כל מיני שיטות שונות ומשונות, חלקם טובות יותר, חלקם טובות פחות, הן בעיקר אינדיבידואליות. זאת אומרת, שיטה ספציפית מתאימה לאדם ספציפי, לך תדע מראש למי יתאים מה, קשה מאוד.
אני מבינה, אבל אפשר לפנות אליכם דרך קופות החולים, לאבחון של הילד, כי הוא באמת סובל מאוד.
אפשר בהחלט לפנות לדוקטור פוזננסקי, כאן המקום לומר שדוקטור פוזננסקי משרת נאמנה את המבוטחים של קופת חולים מכבי. אפשר לפנות אליו דרך שם, אני חושב שהוא נמצא בסניף ברחוב הרב שח, נכון?
נכון.
כן, ואפשר לפנות...
נשמחים לקופה אחרת, אבל אנחנו נשמח מאוד בכל מקרה.
גם בקופות האחרות, בשנים האחרונות יש יותר ויותר רופאים שעוסקים בהפרעות קשב, הם לאו דווקא פסיכיאטרים או נוירולוגים, הם רופאי משפחה או רופאי ילדים, שעברו הכשרה ספציפית בתחום, ועברו סטאז' מסוים, והם מטפלים בהפרעות הקשב דרך הקופות, זה באמת דבר של השנים האחרונות, וכדאי מאוד לעזר בהם.
ואני רוצה להוסיף עוד מילה לגברת שעלתה לשידור, שדוקטור פוזננסקי, זה לי מותר לומר, מקבל גם באופן פרטי, הוא לא אוהב לעשות את זה, כי הוא נורא עסוק ברפואה דחופה בבית חולים שניידר, אבל עשה לי הרושם שהמקרה באמת הוא ככה מורכב, ולא רק ילד אחד, אז אם תרצי לפנות אחרי השידור לטלפון שלי, ל-054-848-2000, ואנחנו בעזרת השם נקשר אותך עם דוקטור בוזנסקי.
אני רציתי רק לחזק אתכם שיש לי חברה שהילד צבל 3 שנים, בגלל שסרבו להכיר בזה אפילו בבית ספר. והוא צבר כבר הרבה חוסר ביטחון עצמי וכישלונות במבחנים.
שזה הנזק העיקרי.
ועכשיו אני ראיתי את הילד הזה בשנה האחרונה, זה עולם חדש, פשוט עולם חדש. נכון שהוא קצת לא אכל בתקופה הראשונה, כי הריטלין עשה לו קצת רע עם האוכל, אבל זה פשוט ילד חדש שפורח וזורח ומחייך, ואצלו היה ברור מההתחלה מבחינה לימודית, אז היה קל להבחין. אצלנו, בגלל שהוא כל כך מצטיין, היה קשה להבין שזה קשור לזה, וממש תודה רבה, אתם ממש מחזקים אותי ונותנים לי דרך חדשה לקראת שנת הלימודים, לפחות לעזור לבן שלי כמה שאפשר.
תודה שלי.
אני מאוד שמח לשמוע איך שהמאזינה הזאת מדברת, כי היא באמת רואים שהיא מבינה עניין, וברגע שאתה באמת מבין את הנקודה, אתה הופך את החיסרון הזה ליתרון.
תודה שעלית לשידור.
תודה לכם, תודה רבה.
ולילה טוב.
בשורות טובות, לילה טוב.
לילה טוב למאזין הבא.
לילה טוב. רציתי לשאול, יש לי ילד שמגיל קטן הוא סובל מקשב וריכוז. הוא גם כן, רק בגיל 11 התחלנו לו את הריטלין, כי פחדנו ולדענו, ובאמת ספג הרבה, כי הוא היה ממש היפראקטיבי גם, והיה לו קשה מאוד חברתית. כל השנים היה לו הרבה בעיות בחברה. הוא היה הרבה רב עם ילדים, במכות וכל מיני דברים כאלה. וכשהתחלנו לו את הריטלין זה באמת עזר. היום הוא בן 15, והריטלין כל השנים גם היה לו בעיה של חוסר דואב, הוא לא יכל לאכול.
חוסר תיאבון.
חוסר תיאבון. והפסקנו לו את הריטלין, החלפנו לו סטרטרה. בשנה, ממש בחודשים האחרונים. והוא כל הזמן לא רגוע, מאוד עצבני. חברתית גם כן, הוא בבית ממש גם כן... מציק לכל הילדים, מאוד עצבני, מאוד מתפרץ, ואני כבר לא יודעת מה לעשות, כי עם הריטלין הוא גם לא לוקח, כי זה מציק לו שהוא לא יכול לאכול, אז פעם הוא לוקח, פעם לא, ואז יש לו בעיות בלימודים ובישיבה, ואני כבר עובדת עצות, אני לא יודעת מה לעשות.
הנה בוא ניתן, בשביל זה אנחנו פה היום, בשביל שאת לא תהיה עובדת עיצות, ושלילד יהיה טוב בחיים ושיצליח בחיים. דוקטור פוזננסקי, בבקשה.
אני אגיד קודם כל כמה מילים לגבי הטיפול התרופתי, ככה באופן כללי. הטיפול התרופתי בהפרעות קשב הוא מגוון מאוד, אבל הוא לא מגוון בארצנו הקטנטונת. כלומר, במדינת ישראל למעשה מאושרת אך ורק תרופה אחת לטיפול בהפרעות קשב, והיא מתילפנידט או בשמו המסחרי ריטלין. כל התרופות שאנשים מכירים, כמו קונצרטה, כמו ריטלין LA, כמו ריטלין SR וכולי, הם כולם נגזרות של אותה תרופה למעשה. וכל תרופה אחרת, למשל זו שהגברת הזכירה, סטרטרה למשל, הם תרופות שהם לא רק שאינן בסל הבריאות, הם בכלל לא מאושרות לטיפול בארץ, מייבאים אותם באופן אישי, בטופס מיוחד של משרד הבריאות, ואפשר לתת אותם, בעייתם העיקרית היא המחיר שלהם.
רגע, יש לי שאלה, בהתוויה התרופה סטרטרה היא מיועדת להפרעות קשב?
סטרטרה זו תרופה שבשנים האחרונות התחילו לטפל בה בהפרעות קשב. זאת תרופה שבאופן ספציפי היא טובה גם לחרדות. כלומר, לילדים שיש להם שילוב של חרדות וטיפול והפרעת קשב, זו תרופה שמאוד מתאימה להם.
אבל דווקא חרדות אין לו. יש לו רק בעיה שהוא לא יכל לאכול, והוא לא היה לוקח את הריטלין בגלל שזה הפריע לו, אז הוא לא תמיד רוצה לקחת.
אני לא רוצה לעשות פה אבחונים פרטיים, כי צריך לדעת את כל התמונה כולה כמובן, אבל התאמה של תרופות להפרעת קשב היא אומנות. היא באמת פחות רפואה ויותר אומנות. צריך להכיר את המשפחה, צריך להכיר את הילד. ילדים בגיל 15 הם כבר עומדים בזכות עצמם, עומדים על שלהם, צריך לדבר איתם, צריך לשכנע אותם, הם לא לוקחים מה שאומרים להם, וההתאמה של תרופה והשכנוע זה חלק מהעניין, זה אולי יותר חשוב מכל התהליך האבחוני. זה לא גיל
שאתה... זה מוכן לקחת, כי הוא לא מרגיש כלום.
נכון, ולכן צריך לבחור בשבילו את התרופה, שתעשה לו טוב ושהוא ירצה לקחת אותה, כי אחרת לא תהיה הצלחה. אי אפשר להכריח בחור גדול לקחת תרופות שהוא לא רוצה.
אולי אבל אפשר לומר שאחרי שהוא לקח את אותה תרופה נוספת שעושה לו עצבים ומתח, אז הוא יכול כבר להשוות בין הריטלין לבין זה, הרי שניהם עושים לו תופעות לוואי.
הוא אומר שזה טוב לו, אנחנו סבלים.
הוא לא מרגיש שהוא עצבני?
הוא אומר שסטרטרה טוב לו. והוא שמח לך.
אולי צריך להאמין לו.
אבל אני לא רואה שההתנהגות שלו ממש שונה.
ואולי זה לא קשור לכדור, אולי זה קשור לגיל שלו.
למשל.
אולי זה קשור לצבר התסכולים שהוא צבר במהלך חייו. אולי יש לו קושי אחר במוסד הלימודים שלו. כאילו, למה את מייחסת את זה נסיבתית לכדור? כאילו, איך את קושרת?
ראיתי את ההבדל בין הריטלין גם בבית לבין הסטרטרה.
זה נכון, אבל מה שצריך לזכור זה שהילדים הם לא בובות שמקבלות טיפול וזהו. יש עוד דברים מסביב, יש משפחה ויש בית ספר, ויש חברים ויש קשיים ויש כישלונות, ויש עוד מיליון דברים שצריך לקחת אותם בחשבון. זה לא הילד התרופה וזהו.
מתי הוא
ראה?
זה לא התרופה, שזה בעצם תסכולים שלו.
לגמרי.
בוודאי.
תאמרי לי גברתי, מתי פעם אחרונה הוא ראה רופא?
נוירולוג, היינו לפני בערך חודשיים, שלושה.
והנוירולוג?
אבל הוא לא בדק אותו משהו, הוא רק שמע את מה שאמרנו, זה הכל.
זאת אומרת, תרשי לי לומר, וזה הרבה פעמים קורה, אני בא ממשפחה של רופאים, ועוסק כן. ברפואה, אז אני יכול לומר שהרבה פעמים אנחנו מבלבלים את הרופא. אנחנו באים עם המסקנה, והוא מטפל לפי המסקנה שאנחנו הבאנו, אבל יכול להיות שהמסקנה שלנו מוטעת. ולכן, אולי כן כדאי ללכת שוב לאיזשהו סוג של אבחון או בחינה של הנער, ולראות מה באמת גורם לעצבים שלו ולהתנהגות שלו, ולבדוק אם זה קשור לתרופה.
השאלה איזה סוג אבחון? אני לא יודעת איזה אבחונים יש.
השאלה, הייתי רוצה רגע לבדוק עם הרופא פה איזושהי אופציה. אפשר אולי לעשות הבחנה מבדלת שהוא יפסיק את התרופה שהוא לוקח היום למשך שבוע, שבועיים?
אני חייב לומר לך שזה בדיוק מה שאני הייתי עושה. זאת אומרת, זה באמת, אתה ממש לקחת את המילים מפי, כי יש לפעמים מצבים שאתה כל כך מלא באינפורמציה, שאתה באמת לא יכול לבודד את המצב שגרם לבעיה, ולפעמים הוא מצב שנגרם יותר מדבר אחד, לפעמים יותר משניים. ופה, מכיוון שיש לנו כבר בלבול אחד גדול, אם אתה עושה חלון שהוא ללא תרופות, אפילו חלון של שבועיים, לא יותר, שבועיים שלושה, אתה באמת יכול להגיע למסקנה, במיוחד בילד גדול שיכול להעביר את האינפוט שלו, של עצמו.
צריך להכין אותו לזה, שלהגיד לו בוא, אנחנו...
הוא מאוד ילדותי קודם כל, הוא מאוד ילדותי, ובלי כדורים בכלל, ההתנהגות שלו ממש לא פשוטה.
אני לא אוהב שאומרים על ילדים ילדותיים, כי הוא בן 15, הוא לא בן 45, מותר לו להיות ילדותי, זה כן, זה המקצוע שלו כרגע.
לא, אבל הוא מתחת לגיל שלו, כאילו, בוא נאמר שאני רואה הבדל בין ילדים אחרים.
יהיה לו מספיק זמן להיות מבוגר, תאמיני לי. לא יהיה לו חסר ימי בגרות בחייו.
איך אנחנו, מה ההיצעה שאנחנו נותנים לה, כאילו, ככה אופרטיבי? מה שהיא תעשה מחר בבוקר?
אני חושב שבילדים כאלה צריך לעשות בעצם מה שאמרת, צריך צעד אחד אחורה. צעד אחד אחורה, לא להגיד, לא להתחיל מהמסקנות שכבר מבוססות על המון שנים של מעשים, לעתים המון שנים של טעויות. צעד אחד אחורה, להתחיל מההתחלה ולעשות אבחון מההתחלה. מההתחלה, שוב, זה יכול להיות אבחון אצל רופא של הפרעות קשב, כי יש כנראה לילד הפרעות קשב, זה יכול להיות אצל נוירולוג, זה יכול להיות אצל פסיכיאטר. מה שחשוב זה לא המקצוע של הרופא, מה שחשוב זה שהרופא תהיה לו אוזן קשבת וזמן כדי לשמוע את הילד. זה מה שחשוב.
אז איזה אבחון צריך?
זה אבחון שאפשר לקרוא לו אבחון של הפרעת קשב, אבל גם בכל אבחון של הפרעת קשב, תמיד מסתכלים גם על דברים אחרים. מסתכלים על המצב הנפשי.
מה שעשו לו האבחון היחיד זה רק השאלון שמילאנו בזמנו, לשנים, בטובה שזה...
אבל בין הטובה לשאלון, יש רעיון שהרופא עורך עם הילד, שהוא רוב העניין כולו, שהוא יושב איתו, מדבר איתו, עם כל ילד זה הולך למקומות אחרים.
אז הגיע הזמן שידברו איתו. הערכה מחודשת, כן. הערכה מחודשת, מסודרת, זה צומת טובה עכשיו לפני בן הזמן.
אז אצל מי עדיף? אצל נירולוג או אצל פסיכיאטר?
אצל בן אדם.
מי זה הבן אדם הזה שאני מוכנה ללכת אליו?
באמת שיש הרבה מאוד רופאים, נוירולוגים, פסיכיאטרים, זה לא משנה מה...
באיזה קופה אתם?
אנחנו מאוחדת.
מצוין. קחי את הטלפון שאני אתן לך, 1595. סליחה. 1599.
כן.
510-550.
כן.
מקש מספר 2 יפנה אותך למרפאות.
כן.
ולאחר מכן תלחצי על אזור המגורים שבו את גרה.
כן.
ותבקשי שאת רוצה תור לפסיכיאטר ילדים, בשביל לעשות הבחנה מדויקת של קשב וריכוז, ובעזרת השם יעזרו לך. בסדר?
אוקיי, תודה רבה.
תודה שעלית לשידור, לילה
תודה,
טוב.
תודה, כל טוב.
שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
לילה טוב.
רציתי בבקשה לשאול, יש לנו בן בגיל 6.5 בתלמוד תורה, והוא ילד מקסים, הכל טוב ויפה, הרב אומר שהוא יושב, את הסיפורים של פרשת שבוע הוא מספר חלק, מה שהוא מתקשה זה בקריאה.
כן.
עכשיו שנה הבאה הוא צריך לעלות לכיתה א', והרבנים אומרים שהוא לא... לא מתאים.
שהוא לא מוכן.
הוא לא מוכן בגלל הקריאה. זה רק הדבר היחיד.
הייתה לו עזרה בנושא של הקריאה ממורה פרטית שמומחית
כן,
בנושא...
כן, הוא קיבל בתלמוד תורה במשך שנתיים ו...
מה אומרים? שמה?
קצת קידם אותו, אבל... לא, לא בדיוק.
את האותיות הוא מזהה?
הוא מזהה, כן.
רק הוא לא יכול לחבר עברות?
לא... קשה לו לחבר כמה תנועות.
אבל את התנועות הוא כן יודע.
לבד, כל אחת לחוד.
אוקיי.
אבל ברגע שהוא צריך לחבר, זה כבר מתבלבל.
מה כבר עשיתם בנידון? עשיתם איזשהו אבחון אם הוא סובל אולי מ...
שלחו אותנו לבדיקת ראייה, לשמיעה, למיקוד ראייה, הכל טוב.
ברוך השם.
יש לנו נוירולוג שחיכינו לו הרבה זמן בשבוע. וזהו, זה מה ששלחו אותנו.
מצוין. אז בוא ניתן לדוקטור פוזננסקי לענות.
צריך לזכור שבעיה לימודית כלשהי, בהתאם לגיל, יכולה לנבוע מהפרעת קשב. לעתים ההפרעה היחידה שהפרעת הקשב גורמת היא הפרעה לימודית. זה יכול להיות הפרעה בקריאה, זה יכול להיות בחשבון, בשפה, בכל דבר, או משהו שהוא רב תחומי יותר. מצד שני, יש ילדים שאין להם הפרעת קשב, והפרעת הבעיה הלימודית שלהם נגרמת מדברים אחרים, שבראש ובראשונה, השכיחה שבהם היא לקות למידה.
דיסלקציה?
למשל, יש לקויות למידה, זה סל רחב וגדול של מצבים שביניהם דיסלקציה,
דיסקלקוליה,
וכל אחד והבעיה שלו. רוב הילדים יש להם דווקא בעיה בתחום השפתי, גם משום שהוא הראשון שנבחן בבתי הספר, לא משנה איפה, וגם משום שזה המצב. לעתים זה באמת משולב בהפרעות נוספות. יש כ-30% ילדים עם הפרעות קשב שיש להם גם הפרעות בלמידה ולקויות למידה. כלומר, אלה הפרעות שהולכות ביחד, ולפעמים זאת הפרעה מבודדת. כדי לעשות את ההבחון הזה, כדי לעשות את ההפרדה הזאת בין שני המחלות, בין שני המצבים, חס וחלילה מחלות, בין שני המצבים האלה צריך להגיע להבחון מסודר. שוב פעם, אנחנו מגיעים לאותו דבר. ההבחון הראשון, קודם כל יכוון אתכם לסוג הבעיה. אם הבעיה היא באמת לקות למידה ולא הפרעת קשב, כי אז סוג הטיפול הוא שונה לחלוטין, מדובר בהוראה מתקנת, זה משהו איטי יותר, זה משהו שלוקח זמן, והוא אחר לחלוטין.
אולי באיזה אבחון דידקטי?
עכשיו, אבחון דידקטי...
יש לי שאלה, קשב וריכוז יכול להיות רק בקריאה?
הוא יכול...
האם יכול הביטוי? האם הביטוי?
נכון. יכול, זה ילד מאוד מאוד חכם, עם יכולות מצוינות. שיש לו הפרעת קשב, יכול לבטא את הפרעת הקשב שלו בהתחלה רק בצורה כזאת. ואז באמת הבחנה היא מאוד קשה. הרבה מאוד ילדים מתפספסים משום דווקא משום שיש להם יכולות מאוד טובות.
זאת אומרת, היכולות שלהם מעפילות על הבעיה שלהם, בדיוק. ואז הבעיה כאילו מתחבט בתוך...
הם מסתירים את הבעיה שלהם.
הם מתמודדים איכשהו.
בדיוק. ובדרך כלל מה שקורה בילדים כאלה, זה שהבעיה חוזרת וצצה בכיתה דלת שמתחילים ללמוד גמרא. כי אז הדברים שנדרשים, היכולות שנדרשות, הם שוב יכולות של שינון, הם יכולות מורכבות יותר, ואז הבעיה חוזרת ונראית. אבל בהחלט ילדים עם יכולות טובות, דווקא הם לפעמים מתפספסים יותר. לגבי...
אז לחכות לנוירולוג וזהו?
זה בוודאי, זה בוודאי נכון, משום שהוא זה שיכוון אתכם למקום של הבעיה. לא תמיד זה קל, לא תמיד אפשר להגיד בביטחון, בכיתה א', בגיל 6, איפה הבעיה? לפעמים עובר זמן, ולפעמים לוקח זמן לעשות את ההבחנה, גם זה קורה.
בוודאי שאתם עושים צעד נכון מאוד. היא שואלת אם להעלות אותו לכיתה, אני חושב שזה ממש צריך לחכות להבחנה של הנוירולוג, זה הדבר הנכון, ואתם עושים צעד מאוד 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 חכם, שאתם בתחילת הדרך,
נכון.
כבר מטפלים נכון. בזה בצורה מקצועית, ובעזרת השם תפתרו את הבעיה. תודה מאוד שלית לשידור, רבה. ואחרי שהנוירולוג יחליט מה לעשות, תוכלו לקבל החלטה מושכלת, האם לעלות לכיתה א' או לא.
בסדר, תודה.
מאזינים מקרים, אני מבקש להקריא שאלה שהגיעה אלינו מהאתר. יש לנו ילדה בת 8, מקסימה, בכורה.
אתה שם לב אגב שכל הילדים עם הפרעות קשב הם מקסימים. זה לא בכדי, זה לא בטעות.
כן. עשתה אבחון מוקסו. עדיין לא פיינחו יחד עם נוירולוג, אך מלכתחילה אני ובעלי נגד כל תרופה הוא ויטמין. היא מרחפת בשיעורים. עבודות יצירה יכולה לשבת באופן רציף. כאן נגמרת השאלה, אבל אני רוצה להסביר שהאימא למעשה שואלת, מעבר להתנגדות, זה האקסיומה שלהם, הם מתחילים עם התנגדות לתרופות, היא שואלת, איך יכול להיות שיש לה הבחנת קשב, אם בעבודות יצירה יכולה לשבת באופן רציף? המוקסו אומר כן, המציאות אומרת לא. בבקשה, דוקטור פוזנסקי.
בואו נעשה סדר.
בבקשה.
קודם כל, לגבי הבדיקות הממוחשבות, מוקסו, טובה, וסוגים נוספים שיש. היום המוקסו היא הבדיקה שתופסת את רוב הנפח של בדיקות הממוחשבות. אלה בדיקות ממוחשבות להפרעת קשב. כשמן... כן הם. כלומר, נותנים לילד איזושהי משימה משעממת, מונוטונית, חוזרת על עצמה, או סוג אחר של גירוי, ובסוף משווים אותו לכלל האוכלוסייה, סטטיסטית.
בוא נהפוך את המוקסו למשהו טיפה יותר חכם.
המוקסו הוא אותו דבר.
יש בו מסיכים ויזואליים ומסיכים קוליים, ומודדים את זה מאוד טוב, הוא יודע לבדוק ארבע פרמטרים, אתה יודע מה, אולי...
המוקסר הוא טוב, מתוחכם יותר, מורכב יותר. הרעיון הוא אותו רעיון של, ברור. של, של איזשהו מבחן של פעילות מתמשכת ולא מעניינת.
בסך פעילות הכל, מתמשכת שדורשת,
שדורשת ריכוז,
ואנחנו באים ומפריעים את הריכוז הזה, ואנחנו בודקים
יפה.
כמה הילד הופרע מהמטלה שלו.
לטוב ולרע, כלומר מדובר בבדיקה טובה, אם כי צריך לזכור שזאת בדיקה בתנאי מעבדה. למשל, ילד מצוין במחשבים, יכול לקבל כאן ציון מצוין, ולהפעיל את הפרעת הקשב שלו, ולהסתיר אותה.
אבל את האימפולסיביות הוא יכול להסתיר? את ההיפראקטיביות הוא יכול להסתיר?
היפראקטיביות פחות, אבל מוסחות כן.
את המוסחות בוא נאמר למשל... שכן, אבל את האימפולסיביות יהיה לו מאוד קשה.
נכון, יותר קשה. למשל, את, האימפול... את, את, את האימפולסיביות ואת הקושי לקבל גירויים, יהיה לו קל מאוד להסתיר, כי עושים את הבדיקה בחדר חשוך, בחדר מואר קלות, נעים וממוזג, שאין בו כמעט גירויים מן הסביבה.
כן.
אז בדברים האלה, אני לפעני באופן אישי משתמש מעט יחסית, במוקסו ובבדיקות כאלה, אם כי לפעמים אני כן צריך אותם. ברוב המקרים אני לא זקוק להם, משום שאני עושה את ההבחנה לפני כן. לפעמים אני צריך אותם כדי להוכיח להורים, גם זה קורה, כדי לתת להורים, אני קורא לזה הורים המהנדסים. יש הורים שחייבים מספר. הורים שצריכים שיגידו להם שלילד שלהם יש הפרעת קשב, 4.5, אחרת אי אפשר להגיד להם שיש לו הפרעת קשב.
אתה יודע לצייר גרף יפה כמו מוקסו? הרי לא, אתה רק רופא.
אני לא מצייר, בדיוק.
יש הורים שחייבים את ה-confirmation הזה, את הוידוע הזה.
אז אני מספק להם את זה וזה בסדר. אגב, אני לא אומר את זה לשלילה. יש כאלה שצריכים מספרים וזה בסדר. ברוב המקרים אני עושה את ההבחנה לבד. אם הילד יש לו הפרעת קשב קשה, לא צריך מוקסו. אם הילד יש לו הפרעת קשב קלה, לא צריך מוקסו. אם הילד יש לו הפרעת קשב גבולית, בדרך כלל נקבל גם ציון גבולי. אני באופן אישי, יש רבים שחושבים אחרת אגב בתחום הזה, אני באופן אישי מעדיף לתת לילד טיפול של שבועיים ימים בסביבה הטבעית שלו, וזה בשבילי המוקסו הכי טוב.
אהה, אתה נותן לו את הטיפול, ואתה אומר, אם זה הצליח,
נכון.
זאת אומרת שהטיפול נצרח.
בדיוק ככה. וככה אני גובר על המקרים שבהם המוקסו, כמו כל בדיקה, שיש לה טעויות, ככה אני גובר על האפשרות
יפה,
הזאת.
יפה, יבואו ההורים הללו, ויתנו לך, אנחנו מראש נגד ויטמינים
והרי
ותרופות.
והרי בכוונה אמרתי את זה עכשיו.
כן. אז בדיוק. לכן, אתה רוצה לבדוק עם תרופות לעשות אבחון? אפשר לעשות זה על המחשב בלי להזיק לילד, בלי להרעיל אותו.
אם כן, אז קודם כל מרעילים אותו קצת, כי נותנים לו בין בדיקה לבדיקה, בדרך כלל עושים את הבדיקה בלי תרופה ועם תרופה, אז כבר הרעל הראשון יוצא לדרך. אז זה לא בדיוק עוזר. ועכשיו ברצינות, אני באמת לא חושב שאני... אתה יודע, יש הורים שאנחנו מגיעים לרגע הגדול, ואז הם שואלים אותי בכל חלוש, אז הוא חייב לקבל את התרופה.
אז הוא חייב תמיד עלינו, הוא חייב.
אחרי שהילד שבר את כל המרפאה, הוריד את הווילון, והרס את המזרן של המיטה, והם יודעים שיש לו הפרעת קשב כבר 4 שנים, ואז הם שואלים את השאלה הזאת, האם אפשר לתת לו את התרופה הזאת, כאילו שאני, אתה יודע, מחלק תרופות...
סוכריות.
להפך, כאילו שאני מחלק איזשהו סם על יד בית ספר, אתה יודע, ובורח.
אז בוא ננסה רגע, יש לנו ממש דקה ו-20 שניות לפרסומות, אז בוא, מה אנחנו אומרים לאישה הזאת? ההורים מתנגדים, עשו מוקסו, עדיין אין פענוח, מה אנחנו עושים? הילדה מרחפת בשיעורים.
קודם כל, השאלה של מרחפת בשיעור, אבל אוהבת לעשות יצירה, הפרעת קשב ניכרת אך ורק בפעילויות לא מעניינות. ילד שאוהב פעולה כלשהי, וזה יכול להיות קומיקס, תמיד אומרים לי פה, אבל הוא יושב וקורא קומיקס שעתיים בלי להרים את הראש. אנחנו צריכים קשב בפעולות שלא מעניינות אותנו.
בוא נה, זה חידוש.
בוודאי.
אז הוא יכול או לא יכול?
אז זה המצב.
מה זה המצב? אבל אתה רואה שבמה שמעניין אותו יכול, אבל אם זה קטע של יכולת...
ככה בנוי המוח שלנו.
מה, זה יכולת לפי בחירה?
זה יכולת לפי העדפה של הילד. אם מעניין אותו היסטוריה,
רגע, עכשיו אתה ממש מחקת לי את כל האמונות שלי, אז אולי הוא פשוט עצלן. כי זה לא מעניין אותו. אין לו בעיה נוירולוגית או אורגנית או בעיה בתוך הראש.
אבל א', אני לא מאמין בילדים עצלנים. אין דבר כזה. ילדים עצלנים, במרכאות, זה ילדים שמשום מה, מאיזושהי סיבה, לא הולכים למשימה. וזה יכול להיות הפרעת קשב, וזה יכול להיות הפרעה פסיכיאטרית, וזה יכול להיות לקות למידה, וזה יכול להיות עוד דברים נוספים. אני לא מאמין בילדים עצלנים. אין דבר כזה.
דוקטור פוזננסקי, עם האמונה היפה הזאת שאתה לא מאמין בילדים עצלנים, ומהרגע הראשון אמרנו שאתה איש מקסים, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות ומיד שווים מאזינים יקרים.
התוכנית ידיד נפש משודרת הלילה בשידור חוזר.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו בנושא חשוב מאוד, נושא שממש יכול לקבוע את כל עתידו של הילד, של הילדה. ואנחנו עם דוקטור עודד פוזננסקי, מומחה לרפואת ילדים, מומחה לרפואת חירום בבית חולים שניידר, ובעל הכשרה ספציפית בנושא של הפרעות קשב וריכוז, והוא איתנו היום לענות לשאלותיכם המאזינים. יש לנו היום הרבה מאזינים, ונשתדל לענות לכולם. כן, דוקטור פוזננסקי, רצית לומר משהו?
כן, מילה אחת עוד לגבי השאלה של המאזינה האחרונה. בוא נעשה לזה סוף. ריטלין זה לא סמים, זה לא דמוי סמים. זו תרופה שיש לה מערכת שיווק או מערכת של פרופגנדה לא טובה בעולם.
דה-לגיטימציה.
אגב, מסיבות שאפשר לדבר איתם עד הבוקר, ואני יכול לספר לך סיפורים מרתקים בתחום.
אני מעדיף לעזור למאזינים שלי, אני אגיד לך את האמת.
אבל אנחנו נעזוב את זה. בוא רק נגיד שריטלין זו תרופה, ככל התרופות, יש בה אחוזי הצלחה, יש בה אחוזי כישלון, היא תרופה טובה בדרך כלל, אין בה הרבה תופעות לוואי כמו שחושבים, יש בה תופעות לוואי כמו רוב התרופות, הרבה יותר אנשים מתו משימוש באקמול מאשר משימוש בריטלין. זה לא סם, וצריך להתייחס לזה בדיוק כך, ככל תרופה אחרת.
אוקיי, מעולה. אז הורדנו את הסטיגמה מהעניין הזה של הריטלין, ושלום למאזין הבא.
שלום, שומעים אותי?
שומעים אותך מצוין. שומעים אותך מצוין, כן.
יש לי שאלה, כאילו אני מקשיב לכל השידור הזה, ויש לי תחושה שבעצם, הרי כל הנושא הזה של הריטלין וזה, כדי שזה קשור ללימודים בסופו של דבר. שהרי הרבה הורים גם בשבתות לא נותנים ריטלין, ואם בחופש הגדול גם הרבה לא נותנים. אז בעצם הקשר הגדול ביותר הוא בשביל הלימודים. ועכשיו, במיוחד במגזר החרדי, שהמתכונת הלימודית היא מאוד חד גונית, מה זה מאוד? היא רק סטטוס אחד, אין הרבה גיוון, אין בכלל גיוון.
אני אגיד את זה בצורה אחרת קצת, מה זה נקר?
תעשו את המשפט.
כן, אני רוצה לעזור לך.
לא, ואז בעצם אתה... הרי ועכשיו, כל האנשים הם שונים, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, והתכונות של האנשים הם שונות, אז לא כולם מתאימים למתכונת הזאת, מי קבע שכולם צריכים להיות ככה?
אתה צודק.
אז יש כאלה שלא מתאימים, ואתה בכוח מכריח אותם על ידי כל מיני דברים כימיים, אתה מכריח אותם כן להיות במתכונת הזאת, למרות שהם לא מתאימים למתכונת הזאת.
אתה צודק במיליון אחוז.
אין להם גיוון, אין להם גיוון. למשל, בית ספר חקלאי, בית ספר שלומדים אומנות, בית ספר שעובדים מקצוע כאילו שיותר פרקטיקה מאשר עיוני.
אתה צודק.
באירופה, היום באירופה, אימצו את הנושא הזה חזק מאוד, הנושא של בתי ספר מקצועיים.
אתה צודק.
אין אפילו רמת הזה, מי שפותח דבר כזה, כולם צועקים לו טרייף.
נכון, אתה צודק, אתה צודק.
אז זה לא בסדר, עושים אהבה לילדים האלה, הם לא מתאים ללימוד עיוני.
אני רוצה לשאול.
שנייה, עוד משפט אחרון. במיוחד גמרא, מה זה גמרא? גמרא, תאריך עכשיו, אתה לא באנגלית, כן? ואני עכשיו מביא לך עכשיו טקסטים רפואיים באנגלית, ואני אומר לך עכשיו, תלמד את הטקסטים האלה, ואתה צריך ללמוד בעת ובעונה אחת, גם את השפה תוך כדי, וגם את הנושא הרפואי תוך כדי. ככה זה גמרא, ילד לא בארמית, בקושי יודע עברית בכיתה ד', כן? אתה למד אותו עכשיו טקסטים בגמרא, הוא צריך ללמוד גם את השפה הארמית תוך כדי, וגם את הנושא הגמרא, את הנושא, את הסוגיות שהן קשות מאוד. אז מה זה? מה אתם רוצים מהילדים האלה? הרגתם אותם, ללמוד מהבוקר עד 4:00 PM, לימוד מסיבי, ואם הוא לא מצליח, הוא לא מקשיב, זה גם לימוד משעמם מאוד, אתה מבין? אז אתה נותן לו חומרי כימיים כדי שבכוח הוא ילמד.
אתה צודק, מאזין יקר, רק תן לי בבקשה להגיב. אתה צודק. אתה הכרת את ג'ון דיווי?
לא.
לא הכרת אותו. אתה הכרת את השיטה שפעם חתכו לעבדים את הלשון כדי שהם לא יוכלו להתפתח וללמוד? שמעת על מושג כזה? גם.
כן, שמעתי על דברים כאלה.
יפה. כן. אני רוצה לומר לך שאני מסכים איתך בכל מילה, אבל מבקש רגע להעיר את המטבע מצידה השני. יהודי, גוי, חרדי, ציבור כללי, ציבור דתי, כל מדינה, חוצה עולם, חוצה אוקיינוסים, ילד צריך ללמוד. אני לא מדבר על תורה. ילד צריך ללמוד, נקודה.
למידה זה... באיזה עוצמה, באיזה כמות, באיזה כמה שעות ביום.
אם
למה לומדים אותיות בגן ילדים?
אם
כל העולם לומדים בכיתה א'. למה אתם צריכים ללמד בגן ילדים? למה עלתה גברת מקודם, אמרה שהבן שלה לא עולה לכיתה א', למה? כי הוא לא יודע לקרוא. זה מין דבר זה, הרי וכל הבתי ספר החילונים והדתי לאומי לומדים לקרוא רק בכיתה א'.
אתה מכיר...
למה להקדים את זה לגן ילדים?
רגע, רגע, רק שנייה, אתה מכיר את המשפט לא צריכים לשכנע את המשוכנעים? אז אני מהמשוכנעים. עכשיו תן לי להגיב כי אתה מדבר דברים חכמים ואני רוצה לתת להם את היחס הנכון. קודם כל, אני יוצא מתוך אקסיומה שילד כילד בכל מקום בעולם צריך ללמוד. עכשיו יש שאלה, מה הגיל הנכון? והשאלה, מה הרמה הנכונה? והשאלה, האם אנחנו צריכים לדחוף כימיקלים לילדים כדי שהם יהיו יותר הישגיים? כל מה שאתה מדבר, מיליון דולר. אני כן יכול לומר שכיוון שאנחנו אנשים שבכל זאת יש לנו ספר הוראות שנקרא תורה, ויש משנה באבות שאומרת בין חמש למקרא, אז אנחנו יודעים שאם רוב הילדים, רוב קבוצת הגיל הזאת מסוגלת להגיע לעניין הזה, אז כנראה שזה כן הגיל הנורמלי. אי אפשר לקחת את החריג ולהפוך את כל הכלל ולהגיד, כיוון שהחריג לא מסתדר, אז גם אנחנו נשנה את הכלל. אבל בהחלט אני רוצה עכשיו להמשיך בקולי שלי ובטון שלי את מה שאתה אומר. למה אצל...
סליחה, סליחה, אני רוצה להעיר הערה בסוגריים, אם אפשר הערה באמצע. בין חמש למקרא וכו', כן? בין זה לגמרא, בין זה. מי אמר... שזה בכל כך כמות לימוד שעות כמו שיש היום. אולי בין חמש למקרא זה פעם בשבוע.
אוקיי, טוב, בוא, את הדיון ההלכתי הזה...
אנחנו... מי אמר לך?
אתה צודק, רגע, רגע, אני מסכים איתך, או שוב, אתה צריך לשכנע את מי שלא משוכנע. אני כן רוצה להמשיך בקולי ולשאול שאלות שאולי יש מישהו שישמע אותם בקצה השני. למה בחיידר חרדי אין הקבצות כמו שיש אצל הבנות? אצל בנות ידוע בבית יעקב שיש הקבצות באנגלית, במתמטיקה, בכל מקצוע יש הקבצה א', ב' וג'. אם בת לא מסוגלת להיות בקבצה א', היא הולכת להקבצה שנייה או שלישית. למה אצל הבנים אין את זה? למה אצל הבנים כולם חייבים להיות באותו גובה, באותה רמה? הרי מטבע הדברים, הכיתה היא הטרוגנית. הכיתה היא לא הומוגנית, היא לא אחידה. אין שם אנשים שיש להם IQ בין 90 ל-120. יש שם ילדים פחות ויש ילדים יותר. ולכן הקריאה שלך אני מקווה שתיפול על אוזניים קשובות. אני מאוד מודה לך שעלית לשידור. לילה טוב. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום.
שלום וברכה, מה נשמע?
ברוך השם מקסים.
מדבר פה בני, אני ברור בן 22 שלוקח ריטלין. אוקיי?
מצוין.
אני התחלתי לקחת ריטלין לפני חצי שנה בערך.
בגיל די מבוגר. כמה מיליגרם אגב אתה לוקח? 30?
הכי נמוך שיש.
10 מיליגרם? בגיל
22?
מותר לי לשאול כמה אתה שוקל? אף אחד לא מכיר אותנו.
כן, אין בעיה, אני שוקל 70 קילו.
אוקיי, טוב, הרופא עוד מעט ידבר איתך על זה, כן. למה התחלת לקחת ריטלין בגיל 22?
האמת היא שלפני זה ביקשו ממני ללכת לאבחונים, והלכתי לאבחונים ועשיתי אבחון ממוחשב והכל יצא מצוין.
כן.
ובכל אופן המליצו לקחת ריטלין, אני לא יודע למה, הלכתי לרופא, ועשיתי מרשם ולוקח היום של 10 מיליגרם.
אנחנו קצת באמצע הסיפור, מה הביא אותך לרופא בכלל?
כי אני, האמת היא שמגיל מבית ספר לא למדתי אף פעם, בחיים שלי לא למדתי גמרא, עד גיל 21 לא... פשוט לא, כתב רשי לא ידעתי.
איך התגלגלת במסגרות עד גיל 21?
התגלגלתי בין מסגרות ובתוך מסגרות וממש כאילו כמו שהגדרת בהתחלה, כמו שדיברת בהתחלה, בגיל יותר מאוחר קצת.
יכול להיות שבכלל אתה כתבת את המונולוג הזה ושלחת לנו אותו?
לא.
אוקיי, טוב, כן. מה השאלה שלך?
השאלה שלי כזאת, שתי שאלות. שאלה ראשונה היא כזאת, אם אני באמת לפי כל האבחונים שיצאתי שאני בסדר בקשב וריכוז ובכל אופן, זה שאני לוקח את ריטלין, בכל אופן זה עושה לי, זה ממריץ אותי ללמוד גמרא. דבר ראשון, איך זה הגיוני? למה זה, כאילו, האם בלי ריטלין אני אוכל כן להסתדר? בצורה מסוימת, עם שיטה מסוימת.
אוקיי, אתה שואל האם יש תחליף לריטלין בצורה של שיטה מסוימת, ש-21 שנה זה לא הוכיח את עצמו, אבל אוקיי, והשאלה השנייה?
השאלה השנייה היא כזאת, אני לוקח ריטלין אחרי ארוחת בוקר, אוקיי? זה מה שאמרו לי לקחת.
מקסים.
עכשיו זה גורם לי, אני לא היפראקטיבי, כן, אני אולי ההפך הגמור, אני לא הייתי בשיעורים היפראקטיבי, הייתי פשוט לא מקשיב, הייתי סוג של רחפן בלימודים, אוקיי? הייתי מרחב. והריטלין גורם לי
קצת חוסר שקט?
חוסר שקט ולהזיע הרבה, ותחושה מאוד רעב, תחושה שבא לי להקיע את מה שאכלתי בארוחת בוקר.
בוא ניתן לדוקטור פוזננסקי לענות לך, אבל לפני שהוא ענה לך, אני מאוד מאוד גאה בך שעלית לשידור. כל הכבוד. הנה דוקטור פוזננסקי ענה לשאלות שלך, בבקשה.
קודם כל, הנה זאת דוגמה טובה למה שאמרתי קודם, שמה שקובע זה לא בדיקה זו או אחרת, לא מוקסו כזה או מוקסו אחר, אלא מכלול של פעילות שעושים, שהיא מבוססת על שאלונים, שאלוני מורה, שאלוני הורים, שאלונים של חיים, אתה בחור גדול כבר, ורעיון, בדיקה גופנית, בדיקה נוירולוגית. מדובר פה, זה לא שהרופא יושב ומתרשם ובסוף הוא זורק איזה מילה. יש פה משהו סדור כמו שצריך, דבר דבור על אופניו, שמבוסס על ידע ועל ניסיון ועל קריטריונים מסודרים. זה לא משהו שככה מישהו בא לו להגיד ובזאת נגמרת ההבחנה. והנה זו דוגמה שדווקא הבדיקה הממוחשבת לא הראתה שום דבר, ובמציאות, עד כמה שאני מבין, הריטלין עוזר לך. אגב, אהבתי מאוד מאוד את ההגדרה ממריץ אותי ללמוד גמרא. זה יופי של הגדרה, ולמה זה יופי של הגדרה? משום שרוב האנשים לא יודעים שריטלין זו תרופה ממריצה. זו תרופה שאנשים היו לוקחים אותה בעבר באולימפיאדות כדי להשיג הישגים טובים יותר.
במשחקי ספורט,
בדיוק.
כן.
כך שמדובר באמת בתרופה ממריצה, ועל כן רוב ההורים שאומרים לי, אבל אני לא רוצה שהילד שלי יהיה אחר כך עצוב, מדוכה ודאון, זה לא קורה משום שזה בדיוק הפוך, התרופה הזאת עושה
לא,
ההפך.
אבל...
אלא רק דקה, תן לי לסיים דקה. אלא מה? Okay. אלא מה? מכיוון שגם רופאים רבים פוחדים לתת ריטלין, יש איזושהי נטייה לתת מינונים לא נכונים, תת מינון, לתת מינונים נמוכים מדי למשקל ולצורך. מתוך הכלל הזה של אני נותן סמים, משהו כזה. ולכן, ואז נגרמות רוב תופעות הלוואי, כולל דיכאונות ותחושה כזאת של לאות, משום שאז אתה נותן תרופה מעוררת במינון נמוך מדי.
הוא צריך לקבל מינון גבוה יותר, אתה אומר?
המינון שאתה מזכיר נראה לי על סף המגוחך. זאת אומרת, אתה בעצם, אתה מקבל מינון של ילד בן 6, לפי מה שאמרת. אם זה באמת okay, המינון אבל... שאתה מקבל. כך שאין סיכוי שזה יעזור לך, ואם זה עוזר לך להיות... נמרץ יותר בגמרא, כנראה שאתה עילוי לא קטן.
תאמר לי, לכמה שעות זה עוזר לך?
זה עוזר לי עד בערך ארוחת צהריים, כאילו עד 1:30.
4 שעות כזה, אוקיי. לא, רק רציתי לדעת.
לא, מ-9 בבוקר עד בערך 1:30.
4 שעות, כמו שאמרנו. כלומר, אתה לוקח גם מינון לא נכון, וגם כדור שהמשך שלו לא נכון. כי אני מניח שאתה לומד שעות רבות יותר, שבהן אתה לא מכוסה.
אז זה בדיוק רציתי לשאול, מה אתה עושה אחר הצהריים?
זהו, זה מה שגם רציתי לשאול. האם אחר הצהריים, כאילו, התחושה שזה עושה לי בצהריים, שאני הולך לנוח בצהריים, גם עושה לי תחושה מאוד, אני מאוד, איך אני אגדיר את זה?
קשה לך להירדם.
קשה להירדם, והרגשה רעה כזאת, ממש הרגשה מאוד מאוד רעה. קשה לאכול, ארוחת צהריים אני אוכל בכוח.
נכון, נכון. פה אתה מדבר בעצם על תופעת לוואי של ריטלין, שהיא חוסר תיאבון. זו תופעת לוואי אמיתית, שכיחה יחסית.
אבל מאוד התחלתית גם, לא?
היא בדרך כלל תופעת לוואי שלא נעלמת.
שמלווה.
שמלווה את ההפרעה, והיא חלק מהמחיר. כלומר, אתה יודע, לכל דבר בחיים יש מחיר. אז תאכל בערב, אני לא מתרגש כל כך.
אתה היית ממליץ לו לקחת אחר הצהריים עוד 10 מיליגרם שייתן לו את הפוש עד סוף היום?
10 מיליגרם בטח לא. אני ממליץ לו לקחת תרופה ארוכת טווח בבוקר, שתחזיק אותו מ...
את ה-slow release.
קונצרט, התרופה של 12 שעות במקרה הזה, בילדים, בנערים, שלומדים עד שעה מאוחרת בערב, זה אפילו זה לא תמיד מספיק. אבל אני באמת מקבל הרבה מאוד ילדים שיש להם את הבעיה הזאת של צהריים, שהם רוצים ללכת לנוח, לאכול ולנוח. וגם לזה יש פתרונות, כלומר אפשר לקחת כדור שהוא חצי במרווח זמן שלו, לא 4 שעות, אלא 6 או 8, ואחר כך לעשות הפסקה ולקחת עוד אחד כזה. אני באופן אישי אוהב יותר כדור אחד לכל היום, הרבה יותר נוח, הרבה פחות בלבול, אבל גם זאת אפשרות, ויש כל מיני אפשרויות של
תימונים. אבל משתמשים, כמו שאתה אומר, בפתרונות האלה שלוקחים בבוקר, לשעות הבוקר, אנשים רוצים לנוח בצהריים, ואחר הצהריים לוקחים להמשך היום. יש גם את הפתרון הזה. מאזין יקר, תודה מאוד שעלית לשידור. אנחנו, אם תאזין לנו עד סוף התוכנית, ואם נספיק בלי נדר השבוע, ואם לא, אז בעזרת השם שבוע הבא, אם דוקטור פוזננסקי יסכים ללוות אותי.
אני אבוא.
אוקיי, אז אנחנו נדבר על הנושא הזה של למידה ושל המיומנויות של למידה לילדים או לנערים או לאנשים שיש להם לקות כזאת, ואני כבר אומר שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב, לילה טוב.
לילה טוב.
יש לי ילד בן קרוב לגיל 4. הוא עבר ניתוח כפתורים לפני משהו כמו שנה. הבחנו אותו והוא שומע והכל. עכשיו, יש לו בעיה בעיגול של המילים, של השפה. עכשיו, תוך כדי שאנחנו עובדים איתו ואנחנו מנסים לעזור לו, אנחנו רואים ש... יש איזשהו קצר בין ההבנה לבין הפליטה. זאת אומרת שכאילו...
קושי בשליפה?
שליפה, משהו כזה, כן.
אוקיי.
עכשיו, בין השאר, היא גם ממש נראה לו שיש לו איזושהי בעיה של קשב. פשוט קשה לו לשבת.
רגע, מי זה היא אמרה?
המאבחנת.
המאבחנת, אוקיי.
בו. אוקיי. כן. עכשיו היא גם אמרה שהוא, כאילו מה שאני רואה בבית, יודעת שמאוד אוהב להציק לאחיו הגדול, לשגע אותו, לראות שהוא מתעצבן. כאילו, הוא לא יכול לראות שמישהו מתעסק וטוב לו. כי הוא ילד מקסים. ילד, ממש ילד נפלא. רק הקטע הזה של ה... כאילו, הוא מנסה לגרום למישהו שיעזור לו ויהיה איתו שמשעמם לו. שאלה מה אנחנו יכולים לעזור לו בגיל הזה? בסך הכל ילד בן 4.
שאלה טובה. קודם כל, אתה רואה, אריה, כל ילד עם הפרעת קשב הוא מקסים. זה שאמרת מקסים, זה כבר עושה את ההבחנה. לא, אני צוחק. תראי, לגבי, בעצם את מעלה את השאלה של הפרעות קשב בגיל ינקות. עד לפני כמה שנים, שנים ספורות, הפרעת קשב, ולמעשה זאת ההגדרה במדינת ישראל היום, הפרעת קשב מוגדרת כהפרעה רק מגיל 6 שנים. כלומר, אי אפשר לעשות הגדרה של הפרעת קשב, אי אפשר לתת לילד הגדרה של הפרעת קשב לפני גיל 6 שנים. אבל זאת, נכון, אבל זאת הגדרה מאוד מאוד ספציפית, היא גם ישנה, ולמעשה אנחנו יודעים שילדים עם הפרעות קשב, אפשר כבר לראות את הפרעת הקשב שלהם מוקדם יותר, בגיל 5 בוודאי, וגם בגיל צעיר יותר. אבל יש בעיה, כלומר, יש איזשהו, יש מצבים שבהם ילדים קטנים בגיל הינקות, בגיל 3 עד 4, ייראו כאילו יש להם הפרעת קשב, אבל יש להם דברים אחרים שונים לחלוטין, כמו דברים שקשורים לשפה ולהיגוי ולהתנהגות, ובעיקר בעיות רגשיות, ואין להם הפרעת קשב, וזאת הסיבה שדחו קצת את ההבחנה לגיל מבוגר יותר, ולא בכדי לגיל 6, שהוא גיל שברוב העולם הוא הגיל שמתחילים לקרוא. לי יש הרבה מאוד פציינטים שאני מאבחן אותם בגיל 5, כי זה הגיל שפה מתחילים לקרוא, ולכן אני לא חושב שצריך לחכות עוד שנה רק בגלל שהחוק אומר כך, אבל ילד בן 4...
אבל הוא ילד... ילד הוא יודע את כל האותיות.
יפה.
הוא יודע לזהות אותם, לחזור עליהם. הוא ילד מאוד חכם.
יפה. לכן אני חושב...
לא תואמת את הגיל.
לכן אני חושב שצריך לחשוב על סיבות אחרות, ביניהם סיבות רגשיות, ואת ההבחנה של הפרעת הקשב לדחות לעוד שנה לפחות. יש עוד בעיה אחת, שבילדים קטנים יותר, הטיפול בריטלין הוא פחות יעיל. הרבה פחות יעיל. ככל שעולים בגיל, מגיל 3, 4 ו-5, הטיפול בריטלין הופך ליעיל יותר. זאת אחת הסיבות שבארץ לא נותנים ריטלין באופן חוקי לפני גיל 6, אלא באישור מיוחד. בארצות הברית, אגב, המצב אחר, ומטפלים בילדים מאוד צעירים, החל מגיל 4. אני מניח שגם אנחנו נגיע לשם כמו כל דבר שאנחנו בסופו של דבר מגיעים לארצות הברית.
מה אנחנו יכולים לעזור לו? במצב שלו היום, מעבר לזה שהוא מקבל טיפול של דיבור, של
היגוי. אני חושב שבסך הכל הוא מקבל את הטיפול הנכון, ואם זאת הבעיה היחידה שלו, זה טיפול מתאים, והבעיה היא לא בעיה גדולה כל כך. אם יש בעיות נוספות, שקשורות לחברה, או מוטוריקה, גסה, או עדינה, או דברים אחרים, אפשר להפנות אותו למכון להתפתחות הילד של אחת מקופות החולים, ולעשות אבחון מסודר של כל הדברים הללו, כולל איזושהי ראייה של הפרעת הקשב. אבל לא צריך לצפות בגיל הזה לטיפול, זה מוקדם מדי.
תודה רבה למאזינה שעלתה לשידור. אני מבקש להקריא מספר פקסים שהגיעו. אחר כך יש לנו מאזין? יש לנו מאזין. כן, בבקשה מאזין.
שלום וברכה.
שלום.
אני רוצה להציג כשם מוטי. פשוט, אני שמעתי את כל השידור שלכם לגבי הריטלין, ולמדנו שאין חכם כבעל ניסיון.
כן, בהחלט.
כשלוש שנים אני חוקר את הדבר הזה.
חוקר?
כן. כי אני מקבל 7 חבילות בחודש של ריטלין, כשלוש שנים. אני ראיתי מצבים של אנשים שמכניסים למגזר החרדי את הריטלין, ומלא נשים לוקחות את זה להרזיה, לדיאטה קטלנית, שפשוט זה גורם לאנשים להקיא, גורם לחוסר תיאבון, לכאבי פרקים, לניוון שיניים, וגורם להם להגיע גם למקומות לא טובים כגון סמים. עורכי דינים קונים את זה גם בשוק שחור, ובשוק השחור זה עולה 150 שקל קופסה. אני מדבר איתך מניסיון שאני שכונות שלמות הייתי מחזיק, ואני יצאתי מכל הדבר הזה, כי הדבר הזה הריטלין מגיל 16 נותנים אותו לילדים וגורמים להם להגיע לסמים סוכנים. עם כל הכבוד לכם, הריטלין הוא סם שתחליף לקריסטל. אין לכם ידע בדבר. אני לא יודע מאיפה הבאתם את כל הדברים האלה שהריטלין הוא דבר טוב.
כבודו, כבודו, רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. אני רוצה לשמוע אותך, אבל אני מאוד...
והוא רועס את הרגשות.
אתה צודק, רגע, 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 אדוני, אדוני, אני מאוד מבקש. יושב פה רופא, הוא מדיקל דוקטור, לא הבאנו מישהו מהרחוב.
אני יודע.
לא, 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 ואני לא מוכן לזלזול הזה ברופא, שאתם לא יודעים כלום. אתה חוקר 3 שנים שאתה לא רופא, והוא כרופא,
והוא כרופא. אני חקרתי עם רופאים, אבל...
אז רגע, רגע.
ואני עם אנשים שלוקחים את זה קבוע, קרוב ל-50 איש בחודש.
כן.
הבנת? אז אני יודע בדיוק מה זה...
אני מסכים איתך רק בדבר אחד.
שבמגרש הרוסים, 70 אנשים יושבים, 70% במגרש הרוסים יושבים שמה, בגלל אישה של קרן טלין ואין להם רגשות,
okay.
אז תבין שזה עורך מגזר שלנו החרדי.
רגע, רגע, רגע. סליחה, מגיע. סליחה, סליחה.
אתם לא בודקים לאן מגיע כל הריטלין האלה.
אתה לא בודק איפה מגיעים כל הילדים בדקתי, שלא בדקתי. לוקחים את זה ומגיעים לרחוב כן, ולסמים כן. ולדברים יותר גרועים.
כן.
ולכן, ורגע, ולכן אני מבקש, בוא נעשה צדק. בוא נעשה צדק.
בוא
נתחיל לעשות צדק בזה. בוא נתחיל לעשות צדק. סליחה, רגע. בוא נתחיל לעשות צדק בזה. אריה, אני רוצה, והמאזין הנכבד, קודם כל, בוא נדבר עובדות, כי אנחנו באמת לא מעריכים.
עובדות, אני מדבר עובדות.
העובדות הן כדלקמן, יש מחקרים רבים, רבים, שנעשו בארצות שונות, באירופה ובארצות הברית. רק דקה, תן לי רק לסיים. לגבי צריכת סמים, מה שברור הוא שילדים עם הפרעות קשב, שאינן מטופלים, הם אלה שמגיעים לסמים יותר מאשר כאלה שמטופלים.
אבל יש הרבה תרופות טבעיות. עם כל הכבוד לכם.
זה כבר סיפור.
ואם לא טבעיות, אז לפחות הקונצרטה היא פי 10 יותר בריאה לגוף האדם מהריטלין.
קונצרטה זה ריטלין.
איזה חומר רפואי יש בקונצרטה? רגע, איזה חומר רפואי יש בקונצרטה?
אז אני יכול להגיד לך שבריטלין 10 וב-20, שזה עם השעיה, וזה בלי השעיה, אז עם השעיה זה עושה דיכאונות, עליות וירידות, ובלי השעיה זה לכמה שעות, 4 שעות, ול-40... אז זה יותר זמן ועליות וירידות, ואז קורה שבשבת אנשים לא מרגישים טוב בגלל זה, כי לא לוקחים אותו בשבת.
מאזין נכבד, מאזין נכבד, אני מאוד מבקש, כיוון שאתה נורא לא מדייק,
אינפורמציה לא מדויקת.
לגמרי, אני לא יכול להמשיך את השיחה הזאת, אני לא יכול להמשיך את השיחה הזאת, מאחר ואתה מטעה את הציבור, אתה מטעה את הציבור.
אבל מה עם כאבי וסקיים וכאבי גב, ואנשים שמתמקחים ל-15-20 כדורים ביום?
אוקיי.
אני יכול להראות לך אלפים כאלה.
אין בעיה, אני אראה לך
את... למה אתם לא בודקים את זה? למה אתם לא בודקים לפני שאתם מדברים את הדברים האלה בשידור?
אם תיתן לי בבקשה לענות לך, אני אוכל להמשיך איתך את השיחה, אבל לא, אתה תצטרך לרדת משידור, ואני לא אוכל להמשיך את השיחה. יש שתי דברים לעניין דיברת, והם גם נכונים. שיש קצה בקצה הפעמון, נשים שרוצות להרזות ורוצות לדכא את התיאבון על ידי ריטלין, מעולה. אמרת יפה, יש דבר כזה.
ומה עם הרגש?
רגע,
הרגש של האדם שהוא לוקח את הריטלין?
תמתין,
אין לו רגש.
תמתין בבקשה.
בוא נאמר שרוב האנשים שלוקחים ריטלין משתפרים מבחינה רגשית והופכים לשמחים ומאושרים.
נכון.
רגע, דבר שני, ישנם אנשים שלוקחים מינון נודף כתחליף לסמים, נכון שיש שוק שחור בזה, כשם שיש שוק שחור בהרבה תרופות אחרות, אבל אני אומר, לבוא, באמירה שהיא כל כך לא נכונה, כל כך מפחידה הורים, אמירה של אל תיקחו ריטלין כי זה מדכא רגשות, מגרש רוסים, סמים, לא לא, כל הדברים האלה הם לא לעניין.
אנשים הגיעו לדיכאונות,
אתה צודק. אתה צודק.
אנשים הגיעו לאובדן רגשות.
אנשים הגיעו
לילד.
אבל רבים מהאנשים שלא טופלו והגיעו לדיכאונות אמיתיים.
לדיכאונות ולהתאבדויות.
אבל זה לא כדור לדיכאון, סליחה.
נכון.
כל הכבוד, זה לא כדור לדיכאון, קודם כל.
מאזין יקר, הבאת את דעתך, נתנו לך את המרווח לדבר.
יש לי שאלה אחת פשוטה. אם אתם פונים למגזר החרדי, אתם יכולים לשאול את המאזינים, שאלה פשוטה. אם ראיתם, או ששמתם לב, שהילדים לא מקבלים את החום ואהבה, כמו הרגע של אמא שרגילה, מאשר אמא שלוקחת ריטלין, וזה במגזר החרדי מאוד מאוד חזק, ואפילו העדה החרדית יצאה על זה, שזה בגדול, שמלא אנשים התפרקו עול בגלל הדבר הזה מהכדור הזה, והכדור הזה מאוד הרס מלא משפחות, וסליחה, תתעוררו ותבדקו את העם.
אנחנו נבדוק את הדברים האלה.
לפני שמדברים על דבר כזה שהורס את העם שלנו.
אוקיי.
עם כל הכבוד לכם.
תודה שעלית לשידור. המשך לילה טוב שיהיה לך. תודה שעלית לשידור. אנחנו מבקשים כרגע עם השיחה הזאת לקרוא מספר שאלות שהגיעו בפקס ובמייל. אבל קודם כל אני אקריא לכם את המספר שלנו למאזינים שרוצים כן לשמוע וכן לעזור לילדים שלהם. 03-618-4291, 03-618-4291, או בפקס 03-616-4477, או דרך האתר בחלונית הודעה לשידור. אני רוצה להקריא, הגיעו פה המון פקסים והרבה מאוד שאלות. דוקטור פוזננסקי, בואו ננסה ככה לענות לאנשים על השאלות המאוד מאוד חשובות שלהם. אני בן 20, יש לי רגעים בזמן הנהיגה וגם בזמן הלימוד שאני יכול פשוט באמצע סוגיה לרחף ולא להיות מרוכז. רציתי לשאול אם יש לזה קשר להפרעות קשב וריכוז, ואם כן, מה הפתרון?
שאלה מעולה. קודם כל, בוא נתחיל בזה שידוע, גם זה ממחקרים, שאנשים עם הפרעות קשב וריכוז מעורבים יותר בתאונות דרכים פי 4, פי 5, ובעיקר מעורבים יותר בתאונות דרכים עם נפגעים ועם הרוגים. זה דבר שנבדק סטטיסטית, כי יש רג'יסטרי של כל התאונות בעולם, בכל המדינות בעולם אגב. ככה לרמוז לגבי השאלות הקודמות, הפרעת קשב קיימת בכל המדינות בעולם, בכל המגזרים. במגזר החרדי בבני ברק ובין האנגלים בלונדון וגם כנראה בקונגו הבלגית. והאוניברסליות של ההפרעה הזאת מראה כמה כל הדברים האלה שאמר המאזין האחרון, אין להם דבר ועניין באמת. כי...
אני רוצה להרחיב בעניין הזה, אני אגיד לך למה. אני מאוד מתנגד לכך שאדם הביא כל מיני אמירות, הוא לא רופא. יכול להיות שהוא נכווה באיזשהו מקום. עכשיו, תבין שהמאזינים שלנו...
אמירות לא נכונות. אמירות באמת שעובדתית הן לא נכונות.
אוקיי. פשוט, אני רוצה לומר משהו למאזינים שלנו. אני לא אומר את זה, ואני מדגיש וחוזר ומדגיש, שאני לא אומר את זה כלפי המאזין שעלה לשידור, שאיננו יודעים מי הוא, אנחנו לא יודעים את שמו. אבל אני חייב לומר לכם, מאזינים יקרים, ישנה מגמה בעולם של קאט מאוד מסוכנת, שמתנגדת לכל... עזרה וטיפול בנושא הזה. אינני יודע למה, אולי...
מסוכנת ועשירה.
ועשירה.
מדובר בקאט של אנשים שהם כאילו מדעיים, כלומר שכאילו מדברים מדע, קוראים להם סיינטולוגים.
מה
זאת קאט נוצרית
מה מוזרה. מניע אותם? מה מניע אותם?
זאת קאט נוצרית מאוד מוזרה והזויה, שנתפסה לנושא של תרופות פסיכיאטריות בכלל, ותרופות להפרעת קשב בפרט. יש שם איזשהו סיפור של אב מאוד עשיר, שחקן קולנוע מאוד עשיר, שהבן שלו היה חולה פסיכיאטרי קשה מאוד, ונדמה לי שבסוף התאבד, הוא היה על סף התאבדות, שקיבל תרופות פסיכיאטריות, לא הגיב טוב, והוא לקח את הנושא הזה לאיזשהו כיוון של אנטי-תרופות, ובנוסף לכך הם הכניסו לשם איזשהו תוכן דתי נוצרי, מוזר ביותר, שאתה יכול לפגוש אותו בכל בית סיינטולוגי, יש בכל עיר בעולם בית סיינטולוגי שמפיץ את הדברים האלה, כולל שקרים אמיתיים לגבי סמים ומחלות אחרות, וכל הדברים שזה עושה. יש להם הרבה מאוד כסף, יש להם אתרי אינטרנט, והתעמולה הזאת עובדת לצערי. באמת מדובר באינפורמציה לא נכונה, פשוטו כמשמעו.
זה לא שיש פה, אני רוצה רגע לסבר את דעתם של המאזינים, לסבר את אוזנם. זה לא שאתה חוקר ומולך יש חוקר ויש מחלוקת להבדיל אלף אלפי הבדלות בית שמאי ובית הלל, שכל אחד אומר דעתו.
ממש לא.
יש פה מגמתיות.
יש פה קאט דתית, נוצרית, שמפיצה שקרים ברחבי העולם, זה לא רק בארץ. בארץ יש לה נציגים מכובדים, כולל נציגים ישראלים, אבל המקור שלה הוא נוצרי באמת, אלה נוצרים שחלק מהאמונה שלהם הוא קשור לחוסר שימוש, אי שימוש בתרופות פסיכיאטריות, והם מצדיקים את זה בכל מיני הצדקות מהברית החדשה, ודברים מאוד עזועים, אגב מעניינים מאוד, אבל מאוד עזועים. בקהילה הרפואית יש מחלוקות, אבל המחלוקות הן בתוך קונצנזוס, כלומר, יש כאלה שיתנו מינון יותר, מינון פחות, תרופה כזאת או תרופה אחרת, אבל בקהילה הרפואית העולמית יש הסכמה, ואני רואה את זה בכנסים, במקומות שונים בעולם, כולם מדברים באותה שפה.
אגב, אני כן רוצה לומר, כדי שלא יראה שאנחנו משווקים את הריטלין, והוא מתנגד, אני מבקש להגיד מספר הבהרות, אני לא רופא, אבל אני מרשה לעצמי, הריטלין אנשים מסוימים יכול לגרום לדיכאון.
אמרתי בתחילת דבריי עוד קודם, ריטלין היא תרופה, יש לה תופעות לוואי.
מצוין.
ופה ושם נתקלים גם בתופעות לוואי לא טובות. יפה. כולל דיכאון, זה נדיר ביותר. קיים, בוודאי שקיים. אני הרי לא משווק את התרופה כאיזושהי סוכריה.
ברור, אנחנו לא מרוויחים מזה כלום.
ממש לא, ולעולם לא נרוויח כנראה.
כן. עכשיו, אני רוצה לומר, ואז אנחנו נפנה למאזינים, כי יש לנו פה באמת עשרות מאזינים, זה פשוט לא יאומן, ואני כבר מודיע עכשיו שבעזרת השם בשבוע הבא, דוקטור פוזננסקי בטוב ליבו אישר לי שהוא יבוא גם, ואנחנו נמשיך בנושא המיוחד הזה. אנחנו באים ממקום הכי נקי בעולם. כמות הבחורים שאני רואה שהתפרקו נפשית בגלל בעיה הכי פשוטה. במשך שנים הם גדלו עם הסתכלות פנימה, עם כל פנימי שלילי, עם חוסר מוצלחות, עם חוסר יכולת, עם ללכת 8 שעות ללמוד במקום שהם חולמים ולא מסוגלים, עם המון אמירות של אתה עצלן ואתה יכול ואתה לא מתאמץ. שחטו אותם במשך שנים רק בגלל שלא גילו שיש להם קושי אמיתי פיזי, נחות. בשביל זה אנחנו יושבים פה. ובשביל זה אנחנו צועקים את הכאב שלנו לאותם בחורים. מהמקום הזה אנחנו נמצאים פה, וכמובן שלא לדוקטור פוזננסקי, ודאי לא לי, אין שום קשר, אנחנו לא מנסים לא לשווק ולא לדחוף ולא להביע דעה שאין לנו שום עניין בה, אנחנו רק רוצים למנוע את הנזק הלא נתפס של האנשים שקשה להם להתרכז בלימודים, ושלום למאזין הבא.
הלו?
כן, שלום לך.
כן, שלום. רציתי לשאול, יש לי בן בן 7,
כן,
שלוקח ריטלין. עכשיו, במשך כבר חצי שנה, יש לו התנגדות מאוד מאוד נחרצת לבלוע את הכדור. אז מה שקורה, שאנחנו שמים לו את זה בתוך שתייה או בתוך משהו, וגם את זה הוא בקושי, הוא עושה טובה, וכל פעם זה רבע שעה מלחמה איתו, כל בוקר. עכשיו, מה שקרה, שבעצם הוא צריך בעצם ל8 שעות או ל7 שעות, אני יודע. עכשיו, ל8 שעות זה רק קפסולה. את הקפסולה, לא, אי אפשר, כשפתחנו את הקפסולה, אז יש כזה כדורים לבנים כאלה.
כדוריות,
כן. זה, כדוריות כאלה, שאת זה, הוא, זה פשוט לא נמס, בשום צורה, ניסינו באלף צורות, לשים את זה בחביתה, לא יודע.
זה הסלואו ריליס, נכון? אני שואל, פה, אני שואל את דוקטור פוזננסקי, זה הסלואו ריליס?
בינוני, של 8 שעות.
8 שעות, זה, כן, זה שחרור כן, משה.
כן, שחרור משה. עכשיו, זה לא, פשוט לא נמס, אז הוא לא מסכים, זה מגיל אותו, אני לא יודע, הוא פשוט לא מסכים בשום פנים ואופן, ניסינו...
אגב, המגיל הזה הוא חלק בדרך כלל מהפרעה בביסות חושי.
אומרים פה בהפקה שאולי אפשר לשים לו את זה בתוך קוטג'. גבינה, קוטג', בדי, מעדן?
אני אתן לך דווקא טריק אחר.
אני אגיד לך משהו. ניסינו את כל השיטות עם גלידות, עם מעדנים, הכל, הוא לא הסכים בשום פנים ואופן. עכשיו, אני לא יודע, סתם, אני לא מצאתי, כאילו, יש רק תבליות ל-4 שעות, ל-6 שעות מצאנו, ל-8 שעות אין רק קפסולה.
אז הנה, בוא ניתן לדוקטור פוזננסקי לענות, כי אני חושב שהשאלה הובהרה, ויש לנו פה באמת עוד עשרות מאזינים שצובעים על הקווים.
נכון, זו שאלה מאוד טובה ומאוד, באמת, זאת בעיה קשה. לא הצליחו לייצר ריטלין בסירופ. אין ריטלין בסירופ, ולכן הילדים צריכים לבלוע תבליה, או קפסולה, או טריקים שונים ומשונים. א', לגבי החומר שנמצא בתוך הקפסולה, מה שצריך לעשות זה להביא אותו למצב שהילד לא ירגיש אותו. כי דווקא הילדים שיש להם הפרעות קשב, כמו שאמרנו, שיש להם גם הפרעות בתחושה, הם ילדים שמקיים מהר מאוד, וילדים שלא יכולים לבלוע וכו'. ולכן צריך לעשות איזשהו משהו שינעים להם את לקיחת הכדור. מה שאני אוהב לעשות זה לקחת את הכדור במלואו דווקא, לצפות אותו בשוקולד למריחה כמו נוטלה או שוקולד אחר, שחר, להקפיא את זה בפריזר, זה הופך למין סוכריית שוקולד כזאת, זה פחות מאיים, ואז הילד יכול ללקק טיפה את השוקולד ולבלוע כאילו זו סוכריה. את הניסוי, מכיוון שהתרופות הן קצת יקרות, אני מציע לא לעשות על הריטלין עצמו, אלא לקחת סוכריות טיק-טק קטנות כאלה וללמד את הילד
למצוץ מעט. מותר לנשוך אותה?
עדיף שלא.
ללעוס.
אתה פשוט, לא. אתה מצפה את זה בשכבה של שוקולד שמתקשה. זה הופך למין סוכריית שוקולד. אתה אוכל טיפה את השוקולד ובולע.
בוא נדגיש להורים שלא לחמם את זה בתוך שוקולד חם. לא להמיס שוקולד ולחמם את הכדור, כי אסור להמיס אותו.
אסור להמיס, אסור לחמם, אסור לחתוך.
שעשים אותו בתוך קולה?
לא, לא בתוך נוזל. לא בתוך נוזל. לא ממיסים אותו. לא ממיסים אותו, אלא שמים אותו...
על התבליות. התבליות אי אפשר להמיס אותו. תמיד שמים אותם בשוק.
התבליות של 4 שעות? התבליות של 4 שעות אתה יכול לעשות איתם מה שאתה רוצה, אבל הם בדרך כלל...
למשל, במושקי מוגז, כאילו...
כן, אפשר. אם אתה מפזר את זה כאבקה, כן. אפשרות נוספת, שוב פעם, שלא רשומה בארץ, היא אפשרות של מדבקות. יש מדבקות של ריטלין, שהיתרון שבהם הוא שאתה מדביק אותם ומוציא אותם מתי שאתה רוצה, כלומר אתה יכול לצאת להפסקה בשביל לאכול, אגב זו גם תשובה לשאלה קודם של הצהריים, מי שמשתמש במדבקות יכול להסיר אותם לפני ארוחת צהריים.
הם בהתוויה? הם בקופה?
לא, ברור שלא. התוויה היא בסדר.
כן, אבל הם לא בקופה, הם לא מאושר בסל.
הם לא בסל הבריאות והם יקרים. נכון, הם יקרים מאוד.
רק שאלה אחרונה, רציתי לשאול, כי אני חושב שזה בעיה לפי איך שאני ראיתי אצלו, כי ניסינו בהרבה צורות, שזה נראה שזה בעיה כאילו כביכול קצת פסיכולוגית בעניין, שהוא כאילו...
ברור שאין לו בעיית בליעה, זה בטוח.
יכול להיות שפעם נתקע לו וזה השאיר לו איזה מין טראומה כזאת, אתה יודע?
זה ילדים שקשה להם לבלוע. זה פשוט הוא לסביר.
לא, אבל גם הוא לא מוכן לשים את זה בגלידה או בכאלה דברים, זה כאילו כל הזמן הוא... הוא עושה מזה הרבה דרמה, בהתחלה...
פה אני מציע, כן, פה אני חושב שכבר נכנסנו לשאלת גבולות קצת, אתה יודע. ואתה יודע, הוא מנסה אתכם, אפשר קצת, אתה יודע, קצת לקצץ את הנושא.
מה, זה נכבד. בוא תנסה את הנושא של השוקולד, תמרח שוקולד, אסור לי להגיד איזה חברה, ותקפיא, ובעזרת השם, שבוע הבא, תעלה בבקשה לשידור, ותגיד לנו אם זה הצליח, וזה יהיה לתועלת המאזינים. לילה טוב.
תודה רבה.
שלום למאזין הבא.
שלום.
כן, מאזינה. לילה טוב.
נכון. אני קודם כל רציתי להגיד שאני די בעד הרפואה האלטרנטיבית, אבל אני רוצה להגיד שהבן שלי הובחן עם קשב מגיל 4, אבל לא לפנו רטלין, וניסיתי את כל הדרכים שבעולם, הגעתי לרופאים הכי גדולים בתחום של, של הרפואה האלטרנטיבית, והוצאנו הון תורפות כל חודש, וזה לא עוזר. אנשים מתקשרים, אני אומרת להם, ניסיתי הכל, הכל, זה לא עוזר.
מה המסר שלך?
כל שנה ילד עבר מסגרת של חינוך מיוחד אפילו, והוא לא, וכל שנה אמרו לנו בסוף שנה שלום. אבל מה שכן, עכשיו הצלחנו להכניס אותו למסגרת רגילה, אמנם קשה לו, אבל מה שאותי מדאיג זה שבסוף הסכמנו לתת ריטלין, אחרי הרבה שנים, רק הוא ילד בן 10.5, והוא מקבל 40 מלאי, והוא...
40? ממש... רגע, רק שנייה, סליחה, רגע. 40 LA?
כן, זה מה שנורולוג נתן לי.
מה המשקל שלו?
20 קילו.
20 קילו 40 LA?
כן, זה מה שהוא נתן לו נורולוג, ואנחנו נתן, הוא נתן בהתחלה 30, ועכשיו הוא עלה לנו את זה, כי הוא לא יכול לשבת ללמוד, אז...
הייתה לו בעיה של היפראקטיביות גם?
כן, יש לו ADHD.
כן.
אז זה מגיל 4 אנחנו, זה עכשיו, אני, כאמת, זה די כואב לראות אותו, כי הוא, אני צריכה להתחנן אליו בסוף היום לאכול. ואני, אבל הוא ילד גם בסיכון, זאת אומרת שאם הוא בלי התנין, הוא גם יכול לסכן את עצמו.
אני חושב שזאת תמונה אחרת, ואני לא הייתי רוצה שנערבב, או יותר נכון, שנדגיש, שיש פה ילד שכנראה בלי הטיפול התרופתי, שצריך ממש להביא אותו לרגיעה מאוד גבוהה, הוא מסוכן לעצמו, או שהוא עושה דברים...
לא, הוא יכול דברים... פשוט לא ללכת. אתה, למשל, לבית ספר, אז הוא יצא לי מהבית ספר. באמצע הבית ספר הוא...
אז זה בהחלט חלק מהפרעת קשב. אגב, במבוגרים, הפרעות קשב שהם מין אותה גברת בשינוי אדרת, אחד המאפיינים שלהם זאת התנהגות מסוכנת. כאלה שעושים סנפלינג ובכביש ובכל מיני מקומות שאפשר להתנהג בצורה מסוכנת, זאת הצורה המבוגרת של הפרעת קשב, בהרבה מאוד מקרים.
כן, אז השאלה, קודם כל, מה עושים עם המינון, זה מינון שנתנו לנו אותו לפני חודשיים, כי ה-30 אמרו שזה לא זה, וזה גם מה שמכעיס, זה שאמר את החינוך, הם מכריחים אותך כמה לתת. כאילו, הם לא אומרים לך, תלך שהנורולוג יחליט. הנורולוג יחליט ככה, והוא אמר לי, גברת, את לא יכולה להעלות את זה. אני אומרת לו, אבל המפקח של בית ספר אומר לי, תעלי לככה.
לא, אין דבר כזה. סליחה.
לא, אם את לא רוצה, שלום, תחפשי.
כמו שמנהל הבית ספר לא נותן לו מוקסיפן לדלק את ריאות, הוא לא יכול לקבוע את המינון.
אז הוא אומר, תחפשי בית ספר אחר, אנחנו יכולים להחזיק אותו.
הוא יכול לדרוש שהילד יהיה בסדר, הוא לא יכול לקבוע מה הטיפול, נו, באמת, לא.
זה מה שנהיה.
אוקיי, אז בוא נצא באמירה ובקריאה ונסכם את השיחה שלך.
השאלה שלי כזאת, זה מה המינון שאני צריכה לתת לילד כזה?
כל ילד יש לו מינון אינדיבידואלי. אנחנו מתחילים את המינון, מינון לפי משקל, ואנחנו מתקדמים לפי התגובה של הילד. זה לא משהו שאפשר לקבוע מרחוק. יש ילדים שבאמת צריכים מינון גבוה יותר מהמקובל, ויש כאלה שצריכים מינון נמוך יותר מהמקובל. זאת החלטה שנעשית עם היכרות עם הילד ועם המשפחה, ותוך מעקב מסודר וקפדני.
בוא תיתן לי בבקשה דוקטור פוזננסקי לסכם את השיחה הזאת. האישה פה העלתה שתי נקודות שאני שמעתי והיו מאוד חשובות. האחד, ניסיתי את כל הדרכים ולא הצלחתי.
אז פה אני באמת חייב לומר קטגורית שתרופות צמחיות וטבעיות לא נבדקו מעולם. אין מאמר אחד בעולם שאני לפחות מכיר שבדק השפעה של תרופות טבעיות על הפרעת קשב והראה איזשהו שיפור.
אבל בפלצבו גם עוזר.
הכל עוזר קצת.
בסדר.
אגב, פה זה המקום...
למה הם באמת מסגרת לימודית לילדים כאלה שהם צריכים גם חווה ודברים כאלה?
יש מסגרות כאלה.
יש מסגרות כאלה.
אז הייתי רוצה מסגרות כאלה, כי אני מסתמה אותו בתלמוד תורה. וכל הילדים שלי בתלמוד תורה, וכל הילדים שלי הם ברוך השם מעל הממוצע, והוא הרבה מתחת לממוצע. וזה ניכר גם אפילו בשיחות ביניהם. ואפילו בינם לבין עצמם על שיחות חולין, הוא לא משדר איתם על אותו...
תראי, זאת נקודה נוספת שאנחנו לא נפתח אותה כרגע, בעזרת השם אולי בשבוע הבא תהיה לנו את ההזדמנות לדבר קצת על דרכי טיפול, מה שהתכוונו לעשות היום, ועל מסגרות חינוך, גם חשבתי להביא לאולפן מישהו שמנהל מסגרת כזאת, אולי בעזרת השם שבוע הבא, אבל הנקודה האחת, דיברנו על נושא האלטרנטיבי, והנקודה השנייה, ואני אומר אותה בשיא החריפות, אם אתה לא מדיקל דוקטור, אתה לא נותן כדורים. סוף נקודה. מפקח, מנהל, מבין, משגיח, אתה לא נותן כדורים אם אתה לא רופא. זו עבירה פלילית.
לא, רופא נתן את זה, נורולוג נתן את זה, רק הוא החליט שמעלים את המימון.
כן, אז זה פשע, אוקיי? זה אותו דבר.
אני אמור לשמוע את זה, אם כי אני חייב לומר לך, אריה, שזה דבר שראיתי בעצמי. באמת ראיתי כל מיני אנשי חינוך שמתערבים בעניין הזה, וזה באמת לא לעניין.
אז הנה הם שומעים אותנו. והם שומעים אותי, אולי אני קצת בר סמך, כי אני הרבה מאוד שנים עובד בתחום, ואני אומר, אם אתה נותן תרופות ולא למדת הרפואה, שאלתי גם את גדולי הדור בעניין הזה, זה פשע בלתי יחופר.
לגמרי.
יכולים לקרוא אסונות נוראים לאנשים שיש להם בעיות לבביות. לגמרי, ריטלין בוודאי. יכול ממש לעשות להם נזק מיידי.
פה צריך לעשות שיקול רפואי שמבוסס על מידע, כמו כל תרופה
בדיוק.
אחרת.
בדיוק. מי שלא רופא לא מחלק תרופות.
אגב, אני רוצה לומר, אם כבר אנחנו מדברים על עובדות, אנחנו מתבססים על הרבה מאוד מאמרים, אבל יש מאמר גדול מאוד אמריקאי שכלל אלפי ילדים, שבו לקחו שלוש קבוצות. קבוצה אחת קיבלה ריטלין, קבוצה אחת לא קיבלה כלום, וקבוצה אחת קיבלה ריטלין פלוס תוספת כלשהי. טיפול רגשי, טיפול בסוסים, זכייה טיפולית או משהו כזה, ישבו בין שלוש הקבוצות. ישבו בין שלוש הקבוצות של ילדים שלכולם הייתה הפרעת קשב חד משמעית. התוצאה הייתה מאוד מאוד ברורה. ילדים שלא קיבלו טיפול, לא התקדמו, היו להם סיבוכים ובעיות קשות. הקבוצה שקיבלה טיפול תרופתי השתפרה מאוד, והקבוצה השלישית השתפרה מאוד פלוס עוד קצת. זה מה שקרה.
יפה, תודה למאזינה שעלתה לשידור, ואנחנו כבר פונים למאזין הבא. לילה טוב.
שלום.
וברכה.
קודם כל אומר שאני רציתי לדבר איתך כבר הרבה זמן, חיפשתי אחרי הרב מונק כבר קרוב לחצי שנה, וכנראה שאתם מאוד עסוקים, וגם במרפאה בבני ברק, אני לא יודעת איך לקרוא לזה שם, במוקד שלכם לא השגתי. כי יש לי איזשהו עניין ששמחתי מאוד לשמוע קודם כל את התוכנית שלכם, וכל הכבוד שאתם משקיעים במודעות לנושא הזה.
תודה.
אני בת 35. יש לי בעיות של קשב וריכוז.
אכן.
עכשיו, תבינו שאני מהדור שעוד זה לא היה במודה.
נכון.
וקראו לזה מפגרים.
עצלנים, ובאמת, לא משקיעים.
כן, תתאמצי.
יכול אבל לא רוצה.
כן, כן, שתי סתירות וגמרנו. זה הדור הזה, כן.
כן, okay. ולהגיע למודעות הזאת, זה היה באמת השגחה, כי חיפשתי. באיזשהו מקום לא האמנתי להם שאני כל כך טיפשה.
כן.
זה היה דרך ספר של מודעות, שדווקא דיבר על משהו אחר, ואז הזכיר את הנושא, אז הלכתי ועשיתי את המבחן טובה. עשיתי אותו בלי ריטלין, היה באמת מאוד משעמם, ואחר כך עם ריטלין והיה יותר טוב. וגילו שיש לי בעיה של קשב וריכוז. קיבלתי ריטלין דרך נוירולוג, וזה השפיע עליי לא טוב.
באיזה גיל זה היה שהתחלתי עם הריטלין?
לפני גיל 30.
אוקיי. מה זה השפיע עליי לא טוב?
קודם כל שרף לי חצי ראש.
שרף? הרגשת בערה?
כן, ממש בערה, מין משהו שורף, כמו לשים איזושהי משחה שורפת על האור.
משהו חיצוני או פנימי?
פנימי.
אוקיי.
וכל הזמן חשבתי, הייתי בתת תקופה מרצה, ופתאום היה לי רעיונות של מה לכתוב ואיך לכתוב ומה...
זה עשה אותך קצת מנית? את יודעת מה זה מנית?
לא.
קצת מניה? זה הרגש קצת הייפ, כאילו... זה עשה
כן,
קצת
כן, מניה, כן,
עם עודף זה... מחשבות, עם כאילו מחשבות רצות בלי יכולת להפסיק אותן?
נכון, מניה. יש לציין שכשיש קשב וריכוז לא מאובחן עד גיל 30 ומשהו, יש איזשהו מצב תיקעוני. אז לא שהייתי במצב כל כך מאוזן, ללא ספק, לא הייתי במצב מאוזן.
כן.
גם לא מטופל, לא מודע גם. למה אני מספרת לך את כל זה? אני הגעתי למחקר שלם שאני חוקרת כל הזמן מה אני יכולה לעזור לעצמי. באותה תקופה קצרה שלקחתי את הריטלין, שמתי לב שאני חיה. ואני רוצה שכל האימהות ששומעות אותי עכשיו, שקשיבו טוב, תעשו חסד, תקחו את הריטלין הזה עוד כל מרפא בעיסוק או כל מה שהם נותנים לילדים האלה, תגידו לשם ייחוד של מצווה שאתם עוזרים לילד האומלל שלכם. פשוט זה אומללות.
זה משהו שאת חווית אותו על בשרך 30 שנה.
כן, וגם בתור אימא, יש לזה המון השלכות.
בוודאי.
צריך ריכוז גם בשביל לשטוף כוס.
נכון, וחוסר התרגילות בבוקר, ולהכין, נכון, אכן.
ולא הבנתי למה הכל מסורפל לי. למה אני לא מצליחה?
הקושי בהתארגנות.
אמרו לי תמיד שאני אפס ולא יצא ממני כלום. ותקשיב לי, הרב מונק, למה חיפשתי אותך? הגעתי לפני בערך 4 שנים למרפאה באזור ירושלים, ומומחית לענייני קשב וריכוז, הגעתי לשם ממש ככה מרוגשת, השם תושיע אותי. יש לי ילדים, אני חייבת לתפקד, אני רוצה להתקדם. לאט לאט התקדמתי מבחינת המודעות, אז כבר הבחנתי שזה לא אני הטיפשה, אלא יש לי איזושהי בעיה, כמו שהגדיר את זה אחד הרופאים, כשאמרתי לו, אני כנראה לא משתדלת יותר, משהו משפט כזה, הוא אמר לי, חביבתי, שימי לב, אני מרכיב משקפיים. אם אני אסיר את הפרוטזה הזאת מעל העיניים שלי, אני אתקע בכל העמודים ברחוב, עם כל הרצון הטוב שלי.
דוגמה יפה, נכון.
אז כמו שגם רב חיים ולדר מביא את זה, המשקפיים של המוח, כל כך אהבתי גם. תגבירו את המודעות, תצילו אנשים, תאמינו לי, אתם עושים חסד.
אני רוצה רק לומר לך דבר אחד, תודה על המילים החמות האלה, ואני שומע גם את הכאב וגם את הפתרון, אבל תדעי, בכל הרצאה שלי, ומי שנמצא בהרצאות שלי, ואני מרצה הרבה, ולנשים גם, הרבה מאוד, אני מדבר על, בין היתר, גם על הדברים האלה. אל תזניחו, אל תיתנו לסבל הזה להיות. ישנם אנשים שחוו את זה, את אומרת שעד גיל כמעט 30, הייתי עם הסבל הנורא הזה, עם ההשפלות, עם הדימוי העצמי הנמוך, עם הקול השלילי.
אני עד היום עם זה.
וזה המקום להגיד שאבחון של הפרעות קשב במבוגרים, זה דבר יחסית חדש, אבל מתחמם מאוד, זה חלק חם מאוד של המחקר היום. יש פתרון גם למבוגרים עם הפרעות קשב. יש לי מטופלים בני 70, מנהלי ישיבות וכאלה שלא יכולים לבדוק מבחנים בלי טיפול, והם מאושרים מאז שהם מטופלים.
תראה, אני כמעט משוכנע שכל אותם אמאות ששומעות אותנו, כל אותם אבות, כל אותם אנשים, יכול להיות שהם יתעוררו. אני רוצה לומר למאזינים היקרים, ראש כולל באחד הערים הכי חשובות, בחור שלוקח 40 מיליגרם ריטלין, הוא אומר לי, כל התורה שלי אני חייב לריטלין, בלי זה הייתי אדיוט, ומדובר באדם כישרוני מאוד, אבל בלי יכולת לאסוף את הכישרון הזה למשהו, והוא ראש כולל של למעלה מ-150 אברכים, תלמיד חכם, אדם מוצלח ביותר, והוא אומר לי ככה, במילים האלה, את כל התורה שלי אני חייב לריטלין. אז
ממש ככה.
יפה.
תן לי רק להמשיך.
כן, אנחנו רק חייבים, ממש נשארו לנו דקות ספורות, יש לנו עשרות מאזינים, אז ממש דקה, בסדר?
רצתי ממקום למקום בשביל כן למצוא איזשהו פתרון. הגעתי למכון הזה ויצאתי משם מאוכזבת. הם רימו אותי עם המחיר ויצאתי משם ממש בוכה. כל כך מאוכזבת שלא ידעתי מה אני עושה הלאה. הלכתי לכותל, התפללתי, אמרתי, השם, אני חייבת לתפקד. ואז שמעתי עליכם, על בית חם. הגעתי ופגשתי שם הרופא, אני לא יכולה להגיד את השם בשידור, הוא היה מאוד טוב אליי, ואמר לי, תשמעי, אני רואה שהאמצעים שלך לא בשביל להגיע לרופא מומחה כמו, הוא עלה לי הרבה כסף, הוא הזמין אותי לבוא אליו למרפאה הפתוחה שלו. הגעתי למרפאה הפתוחה, טופלתי 1.25 שנה, עד 1.5 שנה, אני כבר לא זוכרת. יום אחד לא הגעתי לפגישה, יום, בפעם השנייה לא הרגשתי טוב, ביטלתי, לא הגעתי, ובפעם השלישית שהגעתי, הוא אמר לי, אני לא יכול לקבל אותך, זאת אומרת, בהתחלה שיקרו לי, אמרו לי שהוא לא נמצא, ואז ראיתי שהוא מקבל מטופלים אחרים על חלבון התור שלי. שלחו אותי לרופא אחר, עברתי עוגמת נפש מאוד גדולה, הכל משמיים, אבל אין לי אמון יותר, ואני לא יכולה, ואני לא מסוגלת יותר לטפל בבעיה שלי, והבעיה חברה. כי מה שהייתי מטפלת על זה, זה לא בריטלין. הייתה תרופה אחרת שיותר מטפלת בשורש הבעיה, הוא נתן טיפול מאוד מאוד טוב. ונשארתי ככה מאוד כאובה, אני לא מסוגלת יותר, לא מסוגלת יותר לטפל.
אני אמרתי קודם שהדבר העיקרי זה האמון והתחושה הטובה בין הרופא לפציינט שלו. בלי זה אין רפואה טובה, גם לא בדברים פשוטים יותר, על אחת כמה וכמה בדברים שיש בהם ענייני נפש. אז צריכה למצוא מישהו שיש לך אמון בו, ולהתחיל הכל מחדש, ולהאמין, חוויה אחת לא טובה, זה לא סיבה להפסיק טיפול, ממש ממש לא.
טוב, תודה למאזינה, תודה למסרים הטובים שהעברת לנו, ואנחנו מאזינים יקרים, רוצים להודות לכם מאוד על זה שאתם עליתם לשידור, עליתם בהמוניכם. יש לנו פה כמות עצומה של מאזינים שעדיין ממתינים, אבל זה כבר לא יקרה השבוע. יש לנו פה גם עשרות פקסים, הרבה מאוד הודעות לשידור. דוקטור פוזננסקי בטוב ליבו הסכים לבוא בשבוע הבא בעזרת השם לתוכנית. אנחנו נמשיך לעסוק בנושא החשוב הזה בשבוע הבא, וגם אם נספיק גם על הנושא של מוכנות לכיתה א', אני לא מאמין לפי כמות האנשים שמצפים פה לייעוץ. תודה לכם אלה שעליתם לשידור, וסליחה ממי שלא הצליח לעלות לשידור. בעזרת השם בשבוע הבא נשתדל להעלות אתכם וגם לפתח עוד את הנושא של דרכי טיפול נוספים חוץ מריטלין. לכולכם ליל מנוחה, ותודה גדולה ליוסי אייזנטל, לדוד קליגר, שעשו איתי פה במלאכה. תודה לך, דוקטור פוזננסקי, על המסירות לבוא בשעות האלה. אני יודע שמחר בבוקר, 6 בבוקר, אתה כבר מתחיל לעבוד. תודה גדולה, גדולה, גדולה.
תודה לך, לילה טוב.
לילה טוב, ליל מנוחה, מאזינים יקרים.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי,
כל חי תמיד איתי.